ישראל במלחמה, לוח שידורי מיוחד ב-103 FM. עכשיו, רון קופמן ואריה אלדד.
בוקר טוב, מר קופמן.
ובוקר טוב, פרופסור.
בוקר טוב גם לאורחים ולמפיקים שלנו, שר פלסנר ויואב כהן וליאור שד משפיצר ואסף נבו, ולאחראית על השידור שקד מורג. בוקר טוב לכולם. תגיד, ראית את תמונות כמעט לינץ' בעזה אתמול, על סף רצח החטופים שניות לפני שחרורם?
כן, היו רגעים לא קלים, גם עם ארבל וגם עם גדי מוזס, שגם בעטו בו, אדם בן 81. אתה יודע, אני... היו לי מחשבות שראיתי את זה, הייתי פה גם בשידור, שבאמת כל החלומות שהיו לי ולאנשים נוספים כאן במדינה, של הידברות, של למצוא דרך להסכמים, לכל הדברים האלה, המלחמה בכלל וגם אתמול, זה 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 בלתי אפשרי, זה על גבול הבלתי אפשרי. זאת אומרת, אני אומר את זה בצער, כן, אבל חייבים להבין את זה. אין אריה, נגמר.
יכול להיות שאת התמונות האלה ראו גם בארצות הברית, וגם שם בממשל הנוכחי הבינו אתמול כמה דברים, שבאמת אי אפשר יהיה להשלים עם איזושהי צורה של הישארות חמאס, והצטרכו...
לא, אני לא חושב.
אני חושב שכן, אני חושב שלפעמים התמונות, בייחוד אומה כמו האמריקאים, משכנעים אותם יותר מנייר עמדה מנומק עם מספרים ונתונים. וכשהם רואים באמת מי שולט בעזה היום, הם מבינים שאנחנו לא גמרנו את העבודה.
הרי את האמריקאים, ואני אומר את זה באמת מחוויה של 6 שנים חיים שם, מעניין אמריקאים, עם כל מה שמתעסקים כאן מסיבות כאלה ואחרות, במזרח התיכון בכלל, ובנו, קודם כל מעניין אותם ואותם בלבד, כך שבאמת לצפות שיהיה פתרון, אתה יודע, כפי שטראמפ מדבר, הוא מעלה רעיון, אבל הוא לא בדיוק בודק מה שיש מאחור, כמו הגירה מרצון.
כשאנחנו היינו מדברים על הרעיון הזה לפני 30 שנה ו-20 שנה, זרקו עלינו אבנים וביצים, כי זה היה מוקצה מחמת מיוס.
אבל זה לא קשור בנו.
בני בגין אמר לגנדי שזה זיהום מוסרי לדבר על טרנספר.
אבל אני מדבר בסך הכל, אני מוציא אותנו לרגע ממרכז המשוואה ומכניס את סעודיה, את מצרים, את ירדן. שאם אני אמצא קו מאפיין אחד בין שלוש המדינות האלה, זה אחד, תאוב לפלסטינים שמזכירים להם את ההפסד בכל יום ויום, ואת הקטע שהם יצטרכו להכניס גורמי טרור למדינות שלהם, שהם נלחמים בהם, אתה יודע, באמת, זה לא שהסיסי משטרו, אתה יודע, לא סובל מבעיות פנים, או המלך אבדלה, או יורש העצר. יש להם את הבעיות שלהם, נכון שבסעודיה פוחדים יותר, כי שם ישר יש את החרב, בניגוד למקומות אחרים, אבל זה לא, הם לא יכניסו סוס טרויאני אליהם.
שמעת מה אמר טראמפ? אתמול הוא התייחס למצרים ולירדן בערך כמו לקולומביה. אחרי שהוא הכריח את קולומביה בכמה דקות לקבל חזרה מהגרים שהוא גירש, אז הוא אמר, גם מצרים וירדן ירצו, הם ירצו לקבל אותם, אנחנו נותנים להם המון, הם ממש ירצו לקבל אותם.
כן.
יודע ללחוץ.
אמריקאים אף פעם לא הקפידו להבין את מה שקורה כאן באמת במזרח התיכון, את הדינמיקות, את הדברים שרצים 70 שנה, לא הכל קונים בכסף, לא את כולם אפשר באמת לקנות עם קו נפט, והוא ילמד את זה בדרך הקשה. אני לא רואה את הסיסי לקבל 250 פליטים.
קיבלנו תכתיבים מאמריקה, כן תשתפו גם את חמאס בבחירות, כי אנחנו רוצים דמוקרטיה, אתה זוכר את זה?
כן.
כלומר, תמיד התמימות עבדה לרעתנו, אולי הפעם היא תעבוד
לקובתנו. כמה שנים, אתה יודע, אני מסתכל לאחור, כמה שנים בזבזנו על הדברים האלה. אתה יודע, זה, והיו לנו צ'אנסים לחסל את זה, כפי שבלבנון, ב-82, כאשר הם נסו לטוניס, הלהקה של ערפאת
וחבריו.
וחשבנו שזהו, עכשיו הם יחזרו נחמדים, ובאמת, והם יהיו כהנים של רצון טוב, ושילמנו באלפי הרוגים, ואנחנו נמשיך שלם הלאה. אני פשוט, אתה יודע, לא רואה לזה איזשהו סוף שיגמר בחתימה כזו או אחרת,
לא, בבית הלבן. לא, גם אני לא, כבר הרבה שנים לא, אבל תשמע, מה ש... זה לטווח הבינוני והארוך, לטווח המיידי, גם אתה, גם אני מאוד מוטרדים העובדה, שרוצחים עם תעודות, משוחררים לירושלים, משוחררים ליהודה ושומרון,
אני באמת, תראה, ברור שיש אנשים שמבינים בזה, וזו תורתם וזו אומנותם, בניגוד אליי. אבל להכניס כנופיה כזאת של 15 רוצחים למזרח ירושלים, אתה יודע שזה לא מטר, וזה כבר סנטימטר מאיתנו, אני לא מבין את ההיגיון בזה, אני בטוח שיש משהו לאלה שהחליטו, אבל מה מצפים שהם יהיו? שהם יעשו הסבה לעובדים סוציאליים ומדריכים קהילתיים? אני לא מדבר רק על ירושלים, אני מדבר גם על יוש. זכריה זביידי שוב חוזר לג'נין. אני משוכנע שהכפלנו ושילשנו אותו, אתה יודע, והוא עובד איתנו והכל, אבל...
מי ששילח את המחבלת המתאבדת למקסים בחיפה... הם כולם משתחררים לשטח, ואיש לא עולה בדעתו שהם באמת יחזרו להיות...
השאלה, אבל, אתה יודע, אני באמת, אתה יודע, אלה שחיים ממזרח ירושלים, יש להם תעודות זהות כחולות. למה חייבים להשאיר להם את תעודות הזהות? הרי הם לא יחיו שם באמת בלי תנאים, עוד יקבלו ביטוח לאומי, כי הם מובטלים. אבל למה באמת לא חושבים על הדבר? קודם כל, ההשפעה על הסביבה. הסביבה זה אנחנו, כן? לא מעניין אותי אמריקאים. אני באמת לא מצליח להבין את האירוע, אני משוכנע שיש כאלה שכן מבינים, ויש להם את ההיגיון שלהם.
הם מבינים, אבל ובעבר נתנו לנו צ'קים בלי כיסוי, שישראל תדע להתמודד, ישראל תדע להכיל. ככה הבטיחו לנו תמיד, זה נכון, זה סיכון, אבל נדע להתמודד, ואז יש חשבה באוקטובר.
82.
מסתבר שלא ידענו להתמודד.
82, ואני באמת אחד את התומכים הגדולים בעסקת שליט, לא אוהב להפקיר אנשים, אבל 82% מהמחבלים שהשתחררו בעסקת שליט חזרו לטרור בדרך כזו או אחרת. אני מניח שבין המשוחררים עכשיו ישמר אותו אחוז, וגם אם תהיה ירידה של 5% שאנחנו נגדיר כהצלחה, כן. זה עדיין לא אומר
שיקום,
כלום.
שיקום, הצלחנו לשקם אותם.
את מי שיקמנו?
כן, לא, אלה שיגידו שירדו 5% מאלה, וזה כבר לא 82%, רק 78%, אז הם יגידו שהנה, שיקמנו חלק. תגיד, אתה מצפה להצלחה גדולה בשלב ב', כלומר, שישוחררו כל החיילים החטופים והשבועים?
אני קודם כל רוצה לראות את, ברור שצריכות להתקיים שיחות הכנה, אני מניח שעל זה גם ידבר ראש הממשלה. עם הנשיא טראמפ בוושינגטון, אבל קודם כל שיסיים שלב א', אני רואה ששלב א', הוא מה שנקרא, אתה יודע, כמו על, שכותבים על אריזות, פרג'ייל, הוא שביר כזה, זה כל רגע יש חשש שמשהו יקרה, זה לא בדיוק, גם חלק מזה זה התמונות אתמול, וכל מה שצפוי לנו, אבל אני מצפה, אני חושב שאני וכולנו נתאכזב, קודם כל מההתחלה שלו.
כן, זה לא נראה טוב, איך זה מתקדם. אבל בוא נאמר שלום ובוקר טוב לאבי אשכנזי, הכתב הצבאי של מעריב. שלום לך.
בוקר טוב, בוקר טוב.
ונשאל אותך מה אומרים בצבא, העסקה צפויה להתקדם במהמורות כאלה ואחרות עד סיומה?
כן, הצבא מקווים שהעסקה תתקדם בסופו של דבר. תראו, בסוף, לגבי, שאלת איך יהיה ההמשך של העסקה הנוכחית, אז קודם כל ביום ה-16 של זה, ממש בימים הקרובים, ביום יומיים הקרובים, אמורים להתחדש השיחות, ובמידה והם יתחילו לקרטע השיחות האלה, אני מאמין שגם העסקת חטופים הראשונית, השלב הראשון גם יקרטע, כי בסוף דבר קורך בדבר. אבל צריך להבין, חמאס, יש לו כמה תחנות שהוא מאוד מעוניין וזקוק לעמוד בהן, ולכן יש לו אינטרס שכן תצא לפועל המשך עסקת החטופים, והמשך עסקת הפסקת האש הזה. מה הכוונה? קודם כל חמאס זקוק בדחיפות להפסקת המלחמה מבחינתו, הוא זקוק ביכולת לשקם את הרצועה, וכל יום שעובר והרצועה לא מתחילה בתהליך שיקום, מוגבר הלחץ עליו ובפנים, ולכן יש לו הרבה מאוד מה להפסיד, הרבה מעבר גם למה שמה הוא יקבל.
אנחנו חוזרים לעניין הזה של שזה טוב שיש לחמאס מה להפסיד, לא הבנו שיש להם מוטיבציה אחרת ולא שיקולי הרווח וההפסד שלנו? אנחנו עוד פעם אונסים את ההיגיון שלנו עליהם. אמרנו לחמאס יהיה מה להפסיד.
קודם כל אתה שואלת לגבי האם העסקה תתקדם. אז לגבי העסקה, אם תתקדם, זה האינטרסים. עכשיו, מה חמאס יעשה?
אנחנו חושבים, זאת אומרת, בצהל, במערכת בכלל, אולי חושבים שאלה האינטרסים מתוך מדעים שלהם. אני לא משוכנע שזה מתכתב עם המציאות.
אבל צריכים להפריד, רגע שנייה, צריכים להפריד בין האינטרסים שלהם לבצע את העסקה, להביא את העסקה לכדי סיום, לבין מה הם יעשו ביום של אחרי העסקה. וזה אולי החשש הגדול שיש לכולם פה, הרי בעצם אומרים, אוקיי, אנחנו נשחרר אסירים, אנחנו נסתובב, נקבל את החטופים, נסוג מעזה, ואז הם עוד הפעם יבואו ויתקפו אותנו. עכשיו,
אבל זה ברור שזה יקרה, זה הגלגל. זה ברור להם שזה יקרה, בעוד שנה, 5-10.
אז אם זה ברור, אנחנו צריכים להתכונן ליום של התקיפה, לגרום לכך שאחד, לא יהיה מוטיבציה לתקוף אותנו, ושתיים, ברגע שהם ינסו לתקוף אותנו, שנוכל להגיב בצורה כזאת. שאחד נגן על האוכלוסייה שלנו, על הנכסים שלנו, ונוכל להקות בהם שוק על ירח.
אבי, מה הם הולכים לעשות עכשיו עם כל המשוחררים? הרי לא הולכים לעשות להם הסבה מקצועית, ובטח לא לתת להם פנסיה. אלה שמגיעים ממאסר אצלנו. יש להם כנראה תוכניות שלהם, שהם ימלאו חללים שנוצרו בעקבות חיסולים שלנו.
אז קודם כל, סבבה. הם יכולים למנוע איזה חלם שהם רוצים. בגלל זה יש לנו שירות ביטחון כללי, ויש לנו את אמן, ושהם צריכים לעבוד. החבר'ה האלה בשבק, צריכים לשבת ולעבוד, ולשבת על
ה... היה לי גם שירות ביטחון כללי וצבא, באמת, החזק במזרח התיכון גם בשישה באוקטובר.
זה היה לנו מה גם היה חזק בשביל באוקטובר.
אז אני אומר עוד פעם, אנחנו צריכים בכלל לצמצם את מרחבי הסיכון.
אבל זה שלנו, זה לא שלהם.
מה זאת אומרת שלנו?
אנחנו בעצמנו צריכים לדרוש. ואנחנו צריכים לדרוש מהשבק.
תמיד היינו צריכים לדרוש רק מעצמם.
השאלה, אבל אני שואל עוד פעם, אתה יודע, מה שאני רוצה להגיע איתך, זה האם הדרג המדיני מנחה את הדרג הביטחוני כולו, אוקיי? שאם יש ספק, אין ספק, ומורידים כל אחד ששוחרר, שחוזר לתחביבו.
תגידי, אנחנו צריכים לבקש מהדרג המדיני את הדבר הזה?
אני חושב שכן. לפי מה שראיתי בשעה באוקטובר, כן, כן. כי הם לא עשו את זה קודם.
אבל בוא, חבר'ה, אנחנו עושים להם הנחות. בסוף, זה המשימה שלהם. זה המשימה של מפקדי צה"ל, זה המשימה של מפקדי השב"כ, זה המשימה של אנשי המוסד.
זה נכון. תשמע, אתמול נפל חלל צה"ל בג'נין, החלל הראשון במבצע הזה, ליאם חזי, חייל בסיירת חרוב, נפל שם. אנחנו מבינים שזה לא טיול בפארק, בשום צורה ששם יש מלחמה, ואנחנו שומעים משר הביטחון השבוע משפט, שאומר אנחנו נשאר בג'נין גם אחרי תום המבצע. מה, צהל לא הולך להקים שם מוצב במחנה הפליטים?
אני לא יודע מה שר הביטחון אמר, אבל אני זוכר את השיחה שלי איתך, ביום שני שיצאנו מג'נין, וספרנית שעבורים... מה שקורה בעזה ומה שקרה בלבנון, הוא חודר לתוך ג'נין, מחנה הפליטים ג'נין. ולהזכיר לך, שאמרתי לך שזה אותן שיטות, אותן צורות. והנה תראה מה קרה באתמול. בדיוק אותו דבר. כוח נכנס למצווה פעילות, לאיתור חמוש.
אבי, אתה יכול טיפה לשפר עמדה? אתה נשמע קטוע?
אני נשמע עכשיו יותר טוב, אני מקווה.
כן, כן.
אז הכוח נכנס לבצע סריקות, לבצע... פעילות בתוך איתור, ובתוך האיתור הזה ממתינים במערב מחבלים, בדיוק אותה תצורות שממתינים בעזה ובלבנון.
את זה למדו מעזה? כל קרב בשטח בנוי הוא כזה. כל קרב בשטח בנוי נראה ככה. מה זה? למדו את זה מעזה? לחכות באיזה חדר ולערוב? הם היו צריכים את עזה בשביל זה?
אבל הם למדו מעזה שלתוך חדר כזה יש גם פיר יציאה חוץ למקום אחר שהוא יכול להסתתר ולהימנת ולהגיע, והם למדו שם מעזה את שיטות הלחימה ואיך למלכיאל את המבנים ואיך לערוב בצורה הרבה יותר מושכלת. וכן, למדו את זה מעזה, למדו את זה מעזה ולמדו את זה מלכיאל.
אבל אבי, אני שואל שאלת טעם, הרי בג'נין למזלנו אין לנו חטופים שאנחנו באמת צריכים לשמור על סטריליות בפעולות כדי לא לסכן אותם. אם יש ספק שבאמת מסתתרים שם מחבלים ופירים וכל הדברים האלה, שזה יש לנו, אתה יודע, את העליונות האווירית, מסוק שידפוק שני טילים, ניכנס אחר כך.
אין בעיה, נכנסים, יש שיטות שלי ייכנס.
אני רואה את השיטות, שבאמת כוח נכנס אתמול, יש חלל, יש פצועים, יש פצוע קשה. אתה מבין, זה אולי אפשר היה קצת, אתה יודע, לשפר את האירוע.
יכול להיות, יכול להיות שיסיקו מסקנות כאלה ואחרות, אבל עדיין בסוף, תראה, קרב לא מכניעים מהאוויר, אין, אי אפשר להכריע מלחמה מהאוויר.
אני לא דיברתי על את המבנה. במקרה הספציפי הזה, בשביל זה יש מסוק קרב.
אגב, אפילו אתמול מסוק קרב שם, אבל עדיין, אתה חייב להיכנס פנימה פיזית,
שאלה היא כמה ריכוך אתה מפעיל על המבנה קודם, אבל אנחנו לא יכולים מכאן להיכנס מהאולפן, להיכנס לטקטיקה
ולמיקרו. אני רק שואל, ארי, אני לא מנהל את הקרב.
אבל אנחנו משלמים מחירים נוראים, כי אנחנו לא רוצים כנראה להשאיר בג'נין מראות כמו בעזה, זה לא טוב ליחסי ציבור.
למה אתה לא רוצה להשאיר? מה קרה?
אני רוצה, זה לא אני אישית.
בסך הכל, אתה יודע, עם כל הכבוד לאמריקאים, גרמנים, צרפתים, כל החבר'ה העירים, אנחנו חיים פה, לא הם. אפשר להראות להם את רשימת הפיגועים מהחודשיים האחרונים.
אני יכול להגיד לשניכם שביקרתי במחנה הפליטים ג'נין, יש שם גם מראות כמו שיש בעזה, יש שם בתים הרוסיים, יש שם מבנים שקיפלו אותם, יש גם את הדברים האלה, אבל יש גם דברים אחרים, ובסוף בסוף בסוף זה מחנה פליטים שהוא על 800 מטר, על 800 מטר בגודל, שהוא מאוד מאוד צפוף, עם הרבה מאוד כיני טרור, זה כן צרעות אחד גדול המקום הזה.
כן, ואתה לא יודע להגיד לנו אם צהל מתכוון להשאיר שם מוצב בסוף המבצע.
אני לא בטוח, אבל אני כן יודע שצהל מתכוון להיכנס ולצאת כל הזמן מתוך מחנה הפליטים ג'נין. אגב, בפעם האחרונה שהוא נכנס אליו, זה היה לפני חודש וחצי, חודשיים, וזה הרבה זמן מבחינת צהל. צהל מתכוון כשהוא אומר, אני נכנס למחנה פליטים ג'נין על בסיס שבועי, על בסיס יומי, שהוא נכנס ויוצא כל הזמן מתוך המחנה הזה, ויוצר להם שם מצב של חוסר ביטחון מבחינת המחבלים. אגב, זה מה שהוא עושה בבלטה, והוא עושה את זה במקומות נוספים.
כן, כן.
ברחבי איו"ש.
אבי אשכנזי, כתב צבאי של מעריב, איתנו תמיד, תודה רבה לך.
תודה לכם.
ואנחנו אומרים שלום ובוקר טוב לאריאל כהנה, כתב ופרשן מדיני של ישראל היום.
שלום וברכה, אריה ורון.
אתה בארץ? או שאנחנו מטרדים אותך בארץ?
לא, אני בארץ. ביום ראשון, אם ירצה השם, מצטרף לנסיעה של ראש הממשלה לוושינגטון, הפגישה עם טראמפ.
שתהיה לך נסיעה טובה. תגיד, הוא באמת מתעקש לעשות להם טרנספר? האיש אומר, כן, מצרים וירדן ירצו בסוף.
איך אמרתם קודם? סליחה, זה היה במקום אחר, סמנטיקה. למה להגיד טרנספר? מדובר על פתרון לבעיה, אבל אתה יודע מה, בואי, במקום ללכת להיסטוריה, התשובה לשאלתך הרי היא כן, הוא בראייה של הממשל האמריקאי, נכון לעכשיו, הנושא של מתן האפשרות לתושבי עזה שרוצים בכך לצאת, זה הייתי אומר אבן היסוד, זה הנקודה הארכימדית של מבחינתם איך לפתור את סוגיית עזה. זאת אומרת, הם רוצים להשלים את העסקה, הם לא רוצים שנחזור למלחמה, טראמפ לא רוצה מלחמות, אבל הם גם מבינים שאי אפשר להשאיר את חמאס בעזה, ולכן, אם אני מבין נכון, בראייתם, פשוט ריקון הרצועה, לפחות מהרבה מאוד מהתושבים שלה.
מה זה ריקון, אריאל? יש ברצועה בין 2.1 ל-2.1 ל-2.2 מיליון תושבים.
או מיליון, אף אחד לא יודע. הם זזים כל הזמן, אי אפשר לספור אותם.
בוא נאמר, בוא ניקח באחוזים, כי אני לא יודע את הכמות. הוא רוצה לרוקן את הרצועה לגמרי, כמו שאנחנו עושים עכשיו מחנה פליטים בג'נין?
תראה, קופמן, קודם כל, כמו שלפחות השבוע דובר, אחר כך אמרו, זה לא נכון, אבל שלחו לי שם כמה מיליוני קונדומים, נדמה לי, אז אולי יש פחות מיליון.
כן.
אבל יותר ברצינות, קודם כל, אני חושב שאריה צודק, ושהמספרים הם בטח לא 2 מיליון, כי אתה יודע שברור שהמספרים נופחו למטרות פוליטיות. אבל גם אם יש
מיליון... מכל כמות שלא תהיה, מה, הוא רוצה להוציא 70-80% מהכמות?
יפה. בעיניי זאת שאלה מסוינת. הגירה של, בוא נגיד, 700,000 איש, בסדר? כדי שיהיה משמעותי.
לאן הוא רוצה לשלוח אותם? הוא רוצה שהמצרים יקבלו לסיני, לדוגמה, 700,000 איש, אתה יודע שהם לא נותנים להם להיכנס לסיני, גם לא לביקור רופא.
תראה, זו שאלה מצוינת. אתה רואה את ההתנגדות המצרית והירדנית.
והסעודית.
והסעודית, כן, נכון. אני לא יודע, א', יש עוד מדינות. תראה, אני אגיד לכם משהו שפחות מדברים עליו. קודם כל יצאו לכל הפחות 100,000, יש אומרים גם 200,000 איש מאז במהלך המלחמה, רובם כנראה בקהיר. אבל מעבר לזה, יש יותר מ-1,000 איש שיצאו בשיירות מישראל, בשיירות שיוצאות מכרם שלום לשדה רמון, ומטיסים אותם למדינה שלישית, זה מוגדר כפצועים, ואנשים מסיבות הומניטריות, אבל מה שאני בא להגיד פה, שנעשים גם דברים בשקט, זאת אומרת, אנחנו לא יודעים לאן הפצועים האלה הועברו. ואם אתה שואל אותי, זאת אומרת, אם באמת יצליחו לעשות הגירה המונית כזאת, זה יעשה, בהרבה מאוד מקרים זה יעשה בשקט, בלי שיודעים לאן הולכים. ואגב, אני אגיד לכם, גם אנחנו מסתכלים על האינטרסים שלנו ועל האמריקאים, אבל בואו נסתכל על האינטרסים של המדינות שאמורות לקבל אותם. בסוף, מדובר על מדינות מוסלמיות כנראה, שאמורות להריח את מי שלינזי גראהם מגדיר באוזניי בצדק, כאוכלוסייה המוסתת ביותר בעולם. עזבו עכשיו שמדובר שהם רוצים לרצוח אותנו. מדובר על אוכלוסייה שבריאה שלה לעקור איברים של אנשים ולרקוד על גופות, זה הנורמות.
אז מה, אז הוא רוצה שבמדינה החדשה הם יעסקו בעבודה סוציאלית, יעברו לרפואת שיניים, אני לא מבין את המאחור.
כן, ולהיות מאמא תרזה. תראה, לא, מה שאני בא לומר, שלכן זה, אני אומר, זה קשה. זה קשה. זה, אבל זה כרגע מבחינת טראמפ, זה הכיוון. על זה הוא רוצה ללכת, כן.
טוב, אני בעד, אני אצביע בשבילו גם בבחירות הבאות, אני חושב.
אני חושב שגם קופה אני אצביע בשבילו.
יכול להיות.
אני לא מצביע, אז אני גם משתמש בחזקת החפות, איני מצביע כלל.
השליח של טראמפ לארץ, סטיב ויטקופ, הוא עשה סיבוב היום, אתמול, גם בכיכר החטופים, וגם ביקר את התצפיתניות, וגם ביקר בעזה. איך לדעתך הוא יוצא מהביקור הזה? יותר פרו-ישראלי?
אני חושב שכן, אריה. תראה, קודם כל, אני קודם כל צריך להגיד לזכותו, הוא בא לראות בשטח, בתוך רצועת עזה, גם במובלעת מצרים וגם בפילדלפי, לראות בעיניו מה קורה, ולמיטב ידיעתי לא עשה את זה נציג אמריקאי רשמי קודם לכן. יתרה מכך, הוא נכנס לתוך מנהרה, בהתחלה אמרו לי נצרים, אחר כך ראיתי שם בו פילדלפי, אבל הוא רצה להיכנס בעיניים שלו לראות את המנהרות האלה, שחמאס הבריח דרכם בתאיר התת קרקעי הזאת שהוא בנה, ובנוסף הוא גם ראה בפיקוד הדרום את סרטון הזוועות, וממה שהוא אמר לאנשים אחר כך, זה מאוד 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 השפיע עליו. ויטקוף צריך לדעת עליו דבר אחד, הוא שחל את הבן שלו מסמים, בסדר? לא באירוע טרור, אבל זה... מבחינתו זאת החוויה של החיים, זה מלווה אותו בכל מקום שהוא הולך, הוא העלה את זה אתמול במפגש עם המשפחות, זה פשוט מלווה אותו בכל מקום, האובדן של הבן שלו בתחילת העשור הקודם. והוא אדם מצד אחד איש נדלן מחוספס מניו יורק, אבל הוא גם אדם מתחת לזה עם הרבה הרבה רגש, וגם רגש יהודי. ולכן לשאלתך, אני חושב, אתה יודע, לא שמעתי את זה ממנו באוזן, אבל האם... הוא מבין אותנו יותר אחרי הביקור הנוכחי שלו פה, אני חושב שהתשובה היא כן.
השאלה אבל באיזה מצב טראומטי הוא אחרי המפגש עם שרים בממשלה ונציגי הימין, שלכל המאמצים שלו וגם הממשל...
למה אתה חושב שטראומטי?
כי ברגע שהוא שומע, אוקיי, אם אנחנו הולכים לשלב ב' בלי להשמיד תרצועה, אז אנחנו מפרקים את הממשלה, אתה יודע, האיש בא לעבוד, ומתחילים, אתה יודע, מפנצ'רים לו את האוטו ברגע שהוא מניע.
אני לא חושב שזה מה שהם אמרו לו, הם אמרו לו, אנחנו מוכרחים להמשיך את המלחמה.
בסדר, אבל אם לא, אז אתה יודע, תמיד יש את האם לא. הוא איש עסקים, הוא יודע מה זה האם לא.
אני כל פעם כאילו, זה נכון, ברור שיש פה הבדלי גישות. הוא כרגע מנסה לומר, לכן דיברנו קודם על ההגירה, כן? בראייה שלהם, ככה הם מרבים את המעגל. זאת אומרת, לא יהיה צריך להמשיך, כביכול יהיה הסכמה להוציא את האזתים החוצה, לרוקן את הבריכה, ואז לא יהיה צריך להילחם בבריכה, כי היא פשוט תהיה מרוקנת. האם זה יצליח? אני לא יודע, ואגב, יש לנו מעט מאוד זמן, כן? בסך הכל כמה שבועות להשיג הסכמות לכזה דבר. אם האמריקאים מצליחו, אלן וסלן, הלוואי, כן? אתה יודע מה, אני אגיד זה במשפט, תחשבו, כן, ככה אני מסתכל על זה. רצועת עזה, ואתם מכירים את ההיסטוריה יותר ממני, אבל רצועת עזה מ-1948, היו שם חמישה משטרים, של האום, של המצרים, שלנו, של הפתח, של חמאס. מה שלא היה, המקום הזה הוא כן טרור שאין כדוגמתו, באמת
מעל... ושום מדינה ערבית, שום מדינה ערבית לא רצתה אותו, אתה יודע מה, מ-67 הם בכלל מוכנים לשמוע.
נכון, יפה מאוד. ולכן, כשטראמפ בא ואומר, זה מקום שיש בו רק מלחמות וצריך לפנות אותו, זה אמירה, איך הוא אומר, common sense, יש פה הרבה שכל ישר. שוב, אני לא יודע אם הוא יצליח, אבל הרציונל, לפי דעתי,
זה מזרח תיכון, פה אין שכל ישר.
זה נכון.
יש שכל ישר, אנחנו רק לא מזהים את ההיגיון שלו. אריאל כהנה, כתב המדיני של ישראל היום, תודה רבה, שבת שלום. אנחנו מברכים בבוקר טוב ושלום את האלוף במילואים אליעזר מרום, צ'ייני, לשעבר מפקד חיל הים, איש פורום מטכ"ל, שלום לך.
בוקר טוב.
בוקר טוב.
מה שקורה ברצועת עזה, הוא איזה באמת מבוך של הפתעות, לא רק ההתפרויות וההשתוללויות שם על סף לינץ', אבל עושה רושם שאנחנו לא מכירים את כל הפרטים של ההסכם, והייתה סיבה טובה למה לא פרסמו את החוזה הזה בעברית, את ההסכם הזה בעברית. אתה מכיר משהו שצריך להדיג אותנו בהסכם הזה שבגללו הוא כל כך מקרטע?
אני מקווה שאין בהסכם הזה שום דבר שהוא מאפשר באיזשהו אופן לחמאס להישאר בשלטון. הנדיבות של החמאס בשבוע האחרון, אחרי האירוע שהיה לנו בנצרים, שבו סגרנו את המעבר, כי הם לא הביאו לנו את ארבל, קצת עוררה בי חשדות. אני שאלתי את עצמי שאלות, מה נתנו להם שאנחנו לא יודעים? אין לי מושג, אני מודה, אריה, אין לי מושג, אני לא יודע. אני לא בסוד העניינים.
כלומר, זה מתנהג כאילו יש פה חוקים שאנחנו לא ממש מכירים אותם.
נכון. זה מתנהג בצורה כזאת, ובסיכומו של דבר, אני חושב שמה שהציל אותנו בסוף, זה זה שמדינת ישראל עמדה על דעתה, לא ויתרה, ובסיכומו של דבר, כתוצאה מחוסר הוויתור הזה, קראו שתי דברים, אחד...
לא ויתרה על מה, צ'ייני?
תראה.
לקבל את ארבל, כלומר לקבל את כל האזרחיות
שבוע, כן.
נכון.
אבל אתה מסתכל אבל על כל התמונה, מה שקורה שם, אתה יודע, קודם כל על הכנסת ההומניטרי, תקשיב, זה 4,200 מסעיות.
נכון.
של ציוד, שברור לכולנו שלא... בשבוע, סליחה, שלא כולן מגיעות לתושבים הנזקקים, יש שם גם כאלה.
ברור שלא.
אז אתה יודע, אנחנו עושים דברים שאתה יודע, בידיעה ברורה, שזה עלול לפגוע בנו. אם יש להם עכשיו מיליון ליטר דלקים בתור אקסטרה, מה אנחנו חושבים שיקרה בזה בסוף בדיוק?
זה בדיוק מה שאני שואל, ארי. אני לא מבין מה יש בהסכם הזה שאנחנו לא מכירים. החמאס פה מתנהג כאילו הוא קיבל מעל ומעבר למה שאנחנו יודעים בהסכם הזה. לכן אני מאוד מאוד מודאג מהדבר הזה. אני לא חושב שאפשר יהיה בסיכומו של דבר לקחת את כל העזתים ולהוציא אותם מרצועת עזה. זה לא יעבוד. אני לא מכיר כזה תהליך שקרה פה אי פעם באזור, אלא בכוח. אנחנו כמובן לא רוצים לעשות את זה בכוח, לכן זה נראה לי גם ההצעה האמריקאית.
ההצעה האמריקאית נחשבת בעיניך בכוח או בחצי כוח?
לא. ההצעה האמריקאית מדברת זאת אומרת שאנשים יסכימו לקחת את
מטלטל... כן, אבל אתה מכיר איך קולומביה הסכימה לתנאים של טראמפ.
כן, אבל השאלה...
הוא ספר טיפה את היד אחורה, אמר להם 25% מכס בעוד שעה ו-50% מכס בעוד שעתיים, ואז הם ממש
רצו. בסדר, זה הוא יכול לעשות על קולומביה, ואני שואל עוד פעם, צ'ייני, יש לך את עזה, בוא נגיד אתה מפנה את כולם, שטח ריק, מי בא לגור פה, הסקנדינבים?
זו השאלה הגדולה. אני לא חושב שיש מישהו שרוצה לבוא לגור פה כרגע, למרות שאני אומר לך, שמע, זה חבל ארץ מטורף.
זה נכון, מכירים.
לנו הייתה פעם תחנת מקם במקום שנקרא תל רידן. לא כולם מכירים את זה. חוף ים כזה, אין כזה דבר, אני לא ראיתי כזה חוף ים בעולם, עם, 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 עם חול כזה. זאת אומרת, יש פה מה לתת, אבל אנחנו לא חיים בשגיונות, אנחנו יודעים מה קורה פה. יש פה 2 מיליון פלסטינים, ומי שזוכר, ולא שכח, את הנאום של משה דיין, אחרי רציחתו של רועי רוטברג.
כן, 54.
רוטברג, בדיוק. אני למדתי את זה בבית ספר. תקראו מה הוא כותב שם.
הוא כותב שהם מחכים לשחוט אותנו. מעבר לגדר, הם רוצים לשחוט אותנו. וזה היה בשנות ה-50. תגיד, זה לא ההסכם היחיד שאנחנו מתנהלים לפיו. יש גם הסכם עם חיזבאללה, או עם לבנון, או כאילו, אבל בסוף עם חיזבאללה. ואני מבין שהם מתחילים לזוז, והיו כבר כתבאללה.
הוא הולך גם לפנות אותם.
ואנחנו הפצצנו אתמול בבקה. איך נראה לך ההסכם שם?
בצפון... אין לי מושג איך מדינת ישראל הגיעה להסכם הזה. אין לי מושג. למי שחתם על ההסכם הזה, תראה, אם היינו יושבים, אני ואתה, ועושים סימולציה מאוד פשוטה, תתלג כזה מאוד פשוט, ועוברים על הדברים, היינו מבינים שאנחנו מגיעים לדד אנד שבו אנחנו נמצאים היום. ואנחנו נמצאים בדד אנד. למה? כי אנחנו קבענו תאריך. כל מה שהיינו צריכים לעשות זה משהו אחר, ולהגיד, תראו חבר'ה, יש פה הסכם. ההסכם הוא מ-2006, על פי החלטת הום 1701. אף אחד לא אכף את זה עד היום. למה? קצבה לבנון לא יודע לאכוף את זה. לכן, מה שקורה עכשיו, אנחנו יושבים על מקומות שולטים בצפון, ואנחנו נאכוף את ההסכם. לא אף אחד אחר. אנחנו, מדינת ישראל, נאכוף את ההסכם. תביאו לנו משהו שאפשר באמצעותו לכפות את ההסכם, אנחנו נחזור לקו הגבול הבינלאומי. עד אז אנחנו פה. אם היינו עושים את הדבר הזה, אפשר היה להחזיר את תושבי הצפון חזרה הביתה. כרגע, תראה מה עושה איראן. זה איראן, זה לא חיזבאללה, אל תטעו. איראן עם סבלנות אין קץ, ואסטרטגיה מאוד חכמה. אנחנו הפצצנו ב-60 יום האלה, בכל רחבי לבנון, חוץ מבירות. בבירות אנחנו לא נגענו.
אולי הגיע הזמן, צ'ייני?
יכול להיות. היינו בפקה כבר כמה וכמה פעמים. הם לא הגיבו אפילו בעירייה אחת. למה? כי האסטרטגיה שלהם והסבלנות שלהם אומרת דבר אחד. נו ליהודים, בסדר. בעוד 60 יום הם עוזבים, אנחנו נבנה את הכוח שלנו מחדש.
אז קיבלנו הערכה לעוד שבועיים, ומה יצא לנו מזה? כלום.
אמת, קיבלנו הערכה של 3 שבועות, עד ה-18 בפברואר, אבל זה חסר משמעות. כי בסופו של דבר, ב-18 בפברואר, אנחנו נצטרך לצאת. יש, 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 יש תאריך, ואנחנו חתמנו על הסכם.
אני אבל לא מבין, צ'ייני, למה רוצים להגיע, הרי פה, אתה יודע, זה דברים שרואים בעין, זה לא עניין שצריך להיות מומחה לביטחון או לביון. כשאתה רואה את חיזבאללה מתעצם מהצד השני, אוקיי, אתה רואה את זה בטווח העיניים, ברור לכולם שהעימות הבא זה עניין של זמן. 5, 10 שנים, חודשיים, מתישהו זה יהיה.
בוודאי. ואנחנו לא מסוגלים לעצור את ההתחמשות מחדש של חיזבאללה, כי האיראנים הם עקשנים, והם סובלניים, הם סבלניים, והם מסתכלים ארוך טווח כל הזמן. לא בעוד 5 שנים, אז בעוד 10 שנים.
כלומר, אתה אומר שזה שהם הוקו וחיזבאללה הוקה והם הופצצו שם, זה ממש לא גרם להם לשנות את האסטרטגיה שלהם.
לגמרי לא. לגמרי לא. אני חושב שהאיראנים יעשו כל מה שהם יכולים כדי להמשיך ולשלוט בחבל הארץ הזה, כי זה בסיכומו של דבר חלק מהאמונה שלהם. זה עניין דתי בכלל. שהם צריכים פה לשלוט בכל המזרח התיכון ולהפוך את כל האזור הזה לאומה אחת. שחיה על פי השריעה, וזה ככל הנראה תהליך שהם רוצים לחדש אותו, ואני לא רואה שום סיבה למה הם לא יצליחו. אנחנו לא נוכל מקו הגבול הבינלאומי להמשיך ולהחזיק את חיזבאללה במצב שהוא נמצא היום. זה ברור לחלוטין שאם האיראנים יתמכו בהם, אז לאט לאט יתחיל בניין כוח מחדש של חיזבאללה, והם יגיעו לאן שהם יגיעו.
העיקר שאריה הבטיח ניצחון מוחלט שם.
אני הבטחתי ניצחון מוחלט, כן, בעניין של כמה דקות.
שמיגרנו את האויב.
עניין של כמה עשרות שנים, אולי מאות שנים, זה יכול להיות.
סבלנות שלנו מול הסבלנות שלהם. אלוף במילואים אליעזר מרום צ'ייני, תודה רבה לך. בוקר טוב,
שבת שלום. בוקר טוב.
ואנחנו חוזרים לידיד ותיק, ליוסי לוית, הרבשץ של מטולה. שלום לך, בוקר טוב.
שלום, בוקר טוב.
מה קורה אצלכם, יוס?
אצלנו אפשר להגיד ששקט. אנחנו עדיין... עדיין יש פיצוצים חזקים. אתמול היה לנו, אתמול היה לנו רחפן, כטב"ם.
והוא הראשון השבוע? כי אני שמעתי שהיו גם לפניו.
כן, היה קצת לפניו, אבל זה פעם ראשונה שממש יש, יש התראה, והוא גם נראה כחוצה. נראה שחיזבאללה לאט לאט מנסה להתחיל לחזור לעצמו.
והפיצוצים שאמרת, מה הם?
הפיצוצים זה זה כוחותינו עדיין עובדים בפנים. עדיין העבודה לא הסתיימה, ואם...
מה, זה לא ירי חיזבאללה מרחוק?
לא, לא, לא. הכל זה שלנו. אבל גם אם אתה היום...
מה זה עבודה אבל לא הסתיימה? כשהעבודה תסתיים, צריך שנה וחצי עבודה יומיומית. זה לא, אתה יודע, עובדים תחת ציר זמן.
נכון. בינתיים שאנחנו מסתכלים... שאנחנו מסתכלים מזרחה, אז אנחנו רואים שכפר קילה כבר לא קיימת כמעט, שם עשו עבודה מצוינת, אבל כשאנחנו מסתכלים צפונה, אנחנו עדיין רואים את אלחיאם, ואלחיאם זה אחד הכפרים שמטולה סבלה ממנו הכי קשה במלחמה הזאת, ועדיין אנחנו רואים את רוב הבתים עומדים שם, ואנחנו גם יודעים, כמו שאמר הדובר לפניי,
צ'ייני,
זה עניין של זמן, והם... ומתעצמים וחוזרים, ועדיין אני בטוח שלא מצאו את כל את כל מה שנקרא שמורות הטבע שלהם עם עם הנשקים, עם התחמושות.
בוא נדבר על המלחמה הנוספת שלכם, מלחמת הקיום. נזכיר רק למאזינים, אתה במשפחה, אתה דור שישי, ילדיך כבר דור שביעי במושבה. ושוב, תמיד כמו אחרי כל מבצע, מלחמה, כל הדברים, מגיעה מלחמה עם מס רכוש. אתם משפחה שמתפרנסת מחקלאים, האבא והאחים, מחקלאות סליחה, ומגיע מס רכוש ומתחילה מלחמת הקיום. אחרי 16 חודשים לא עבדתם.
נכון, ואני חושב על זה, אם באמת רוצים...
אגב, זה לא רק אתם, זה כל חקלאי הצפון, מגדלי ביצים, הכל, זה לא... אתה מקרה מייצג.
ברור. זה לא רק אנחנו, זה כל החקלאים. ובאמת, המלחמה הזאת שאתה יודע, חשבנו אולי שהפעם זה לא יחזור, זה עוד פעם אתה מתחיל להרגיש שמתייחסים אליך כמו אל איזה גנב, או כמו אל איזה אחד שרוצה להתעשר פתאום על חשבון המלחמה. אני רוצה רק להגיד לך, אתן לך סתם דוגמה, יש לי הרבה חברים בקריית שמונה למשל, שיש להם עסקים, ואני מדבר איתם, הם בכלל לא רוצים לחזור, הם אומרים, שמע, קיבלנו כסף, אנחנו נמצאים בתל אביב, הם פתאום גילו שאם מזמינים צילום לרופא, הם מקבלים את זה אחרי שעה, ולא צריך לחכות כמו בקריית שמונה, ויש להם הכל ליד. ואומרים לי, אנחנו מרוויחים טוב גם בלי לעבוד, אז לא, אומרים, מה רע לנו?
אבל במקרה שלכם, אם אתם לא משקיעים, העסק אמת.
ואני מסתכל עלינו, לא קיבלנו עוד פיצוי, על 24, אנחנו כבר ב-25. ואנחנו, כמו שאמרו, אם רוצים, אם זה עניין, המלחמה הזאת זה עניין של סבלנות, אז מה? אנחנו נמצאים על הגדר, ומה רוצים, שנסגור את הכל ונלך?
למה, אם יש לך חקלאות, אם יש לך מטעים, למה מס רכוש לא מפצה עדיין? מה התירוץ שלהם? הם אומרים, קודם נחשב כמה תפוחים היו צריכים לגדול, ואז נדע כמה לפצות? מה התירוץ?
אני אתן לכם דוגמה. קודם כל, הפיצוי מתחלק לפיצוי ישיר ופיצוי עקיף. פיצוי ישיר זה, אם עכשיו בא טנק, עלה לך, כמו שקרה אצלי למשל, עלה על המטע, באמצע תמרון, כי המטעים שלנו הם ממש על הגבול.
על המחשב, מחשב השקעה.
היה חייב לעלות על המטע, ושבר לי את המחשב השקעה ששווה היום 20,000 שקל. אומר לי השמי, תשמע, אתה קנית את המחשב הזה, נתת את המטע הזה ב-2010. אני נותן לך פחת, מחיר של המחשב עם פחת. זאת אומרת שאני צריך להוציא מהכיס, 7,000 שקל. עכשיו, אני אומר לעצמי, אני מדבר על הדבר הספציפי הזה, שזה מגיע, זה כפולות שמגיעות למאות אלפים. למה אני צריך לשלם מהכיס שלי על זה שהצבא נכנס ונלחם דרך, ועבר אצלי בשטח? לא מצליח להבין את הדבר הזה. אתה בא, אתה מתווכח איתם, הוא אומר לך פתאום, חצי עץ, הוא אומר לך, אתה יכול להשאיר, זה יגדל. עכשיו, אתה רואה דברים אבסורדים, ואתה אומר, איך אתם רוצים שאנחנו נשקם את זה? איך אתם רוצים שאנחנו...
כמה תושבים כבר חזרו, יוס?
חזרו לא הרבה, בסביבות 50.
50 מתוך לפני המלחמה כ-2000.
2,100.
כן, והרוב לא מתכוונים לחזור בשלב זה, בטח משפחות עם ילדים.
כן, משפחות עם ילדים לא יכולים לחזור, כי אין להם פה מערכות חינוך. ומטולה עדיין במצב קשה.
התחילו כבר לשקם תשתיות?
התחילו לשקם, אבל יש פה עבודה קשה מאוד. גם למושבה. אנחנו צריכים לזכור שזה פעם ראשונה שאנחנו זוכרים, שאני זוכר בכל אופן, שהצבא בכלל תמרן בתוך מטולה. שטנקים נסו פה, ועשו פה ארץ לתשתיות. אני לא מדבר, זה בכלל מפני שאני מדבר בכלל על ה...
אתה יודע למה זה קרה? כי בצהל החליפו את המונח כיבוש במונח תמרון. עכשיו, לכבוש את מטולה הם לא יכלו, אז הם מתמרנים.
נכון. מה, הנזק שעשו הוא נזק אדיר, אין לנו...
הבעיה שכל תמרון כזה, אריה, מוריד בניין לשימור בין 140 שנה.
או כביש.
כן.
או כביש, או מטע, או הרבה דברים. עכשיו אני אומר, בסדר, צריך, אין בעיה. אבל עכשיו אנחנו באים לשקם את מטולה. אנחנו רוצים להחזיר את הכל. מתייחסים, לא רוצים לשלם, כל מיני דברים.
שקלתם כבר באמת להכריז על עצמכם כחרדים, לעלות על התחפושת ואז הכל יותר קל, יהיה לכם מרווחים כלואים?
אני לא יודע, אני יודע. אנחנו יודעים את המצב שיש מקומות שצריך כסף, הכסף מגיע במהירות, אבל אני אומר לך, אני ישבתי כחלק מהתפקיד שלי, הייתי יושב עם השרים, עם מס רכוש, ובהבטחות אתה מקבל תוך כדי המלחמה, אתה אומר, וואו, ואיך שנגמרת המלחמה...
מי שלא מחובר לצינור של מוישה גפני לא קיים, תזכור את זה.
אבא שלי היה פעם ראש מועצה פה, הוא תמיד אמר לי, שהם מסתובבים ביישוב ומבטיחים, ושהם יוצאים, יש שער צהוב לכניסה, הוא אומר, הם זורקים את הפנקס בתעלה, וזהו. ושמגיעים למרכז, הם כבר שכחו אותך.
טוב, נקווה לבשרות טובות יותר. יוסי לוי, את הרבשת של מטולה, תודה רבה לך.
תודה לכם.
שבת שלום.
שבת.
אנחנו עוברים דרומה, ואולי מצב רוח טוב יותר. ואומרים שלום ובוקר טוב לדלית רמה אהרון, מקיבוץ ניר עוז, שלום לך.
שלום, בוקר טוב.
איך התקבלו הבשורות והשבים מהשבי אתמול?
זה היה יום עמוס ברגשות, קודם כל לראות בבוקר את ארבל וגדי מחובקים, זה היה באמת אחד הדברים המרגשים שראינו השנה. השחרור היה מאוד לא פשוט, לראות אותם ככה בעזה מול המוני אזרחים שם, זה היה מפחיד מאוד, זה מורט עצבים, ולראות אותם בסוף פה בארץ, זה היה... סופר פרגש לצד המשפחות שכל כך חיכו להם. שנה, יותר משנה שאנחנו רק שומעים על עוד אובדנים ועוד אובדנים ועוד אובדנים מהקהילה, זה מרגש להיות גם חיים.
והגיבור שלכם, גדי מוזס, אומר אתמול, אעשה ככל יכולתי לשקם את ניר עוז. שזה דבר מדהים לאדם שחוזר מ-500 יום בשבי של החמאס, וזה מה שיש לו להגיד לעם ישראל, הוא ישקם את ניר עוז. עכשיו, אתם רואים את הערבים שמשתוללים סביבם, אתם רואים, הם הולכים להיות השכנים שלנו עם אותם כלי נשק, מה יהיה?
לא כולם יחזרו לניר עוז. גדי מוזס הוא באמת, הוא בן אדם סופר מיוחד ושורשי עם אהבה ענקית למקום, ויש הרבה מבינינו שגם מאוד מאוד אוהבים את המקום, אבל לא מסוגלים לחזור בדיוק מאותה סיבה.
הקהילה, יש לה 29 חטופים, כמובן שיש נרצחים וקורבנות, ספגה מכה איומה בשבעה באוקטובר, שאני לא יודע באמת איך אפשר להתאושש ממנה, אבל אני רואה ומזהה ועוקב התנקרות מוחלטת של הממשל כאן, נכון? סמוטריץ' היה, שמע, דמה, אבל לא יותר מזה. ראש הממשלה עוד לא הגיע, על אף שהבטיח, חלפו רק 16 חודשים, שאר השרים... אני לא רואה בכלל שמישהו מנסה לתמוך בחזרת הקהילה לאדמה שלה.
תראה, זה נושא מאוד מאוד מורכב. בשביל העשירי, שהיו אותו זמן 400 תושבים, עובדים, ילדים, מתוכם 117 נחטפו או נרצחו, יותר מרבע מהקהילה, ממש יחס של 1-4. שזה באמת,
דלית, את יכולה טיפה לשנות מיקום, כי את נשמעת קטוע ומשובש.
סליחה.
אוקיי.
אז ניר עוז הוא באמת סמל ההפקרה הגדול של השביעי לעשירי, וזה מה שהממשלה אוהבת להתהדר בו, בטח שלא ראש הממשלה. ולכן הרבה יותר...
זה צריך להכפיל את המאמצים. אין כרגע תכנון של מה הורסים, מה נשאר, איפה בונים, מתי מתחילים. זה לא זז?
לא, זה זז, זה זז. אני לא יכולה להגיד שזה לא זז. יש תוכניות עכשיו לשיקום ולבנייה מחדש. תהליך גם לא פשוט, כאילו צריך להבין שגם לקהילה זה תהליך מאוד לא פשוט. יש לנו הרבה חטופים שעדיין לא חזרו, לא ראו את הבית שלהם, אנשים שעדיין לא הגיעו לבתים. יש פה המון המון רגישויות מעבר ל...
ושאתם רואים באמת את, נגיד, בוא ניכנס רגע לתוך האשליה, שבאמת חוזרים אלה ששרדו, כדי לספר, חוזרים לניר עוז, קולטים גם חברים ותושבים חדשים, אבל מבחינת האיום הביטחוני, המצב לא השתנה, את הרי חיית שם כמה עשורים, את יודעת.
תראה, שוב, אני יכולה להגיד באמת, כבת קיבוץ, אני נולדתי בקיבוץ, ילדים שנולדו בקיבוץ, אני אוהבת את הקיבוץ, באמת אהבה שורשית, תאורה, ומחוברת למקום הזה, ויחד עם זה אני מסוגלת לחזור. אז לא כולם מסוגלים לחזור לצערנו, במיוחד משפחות עם ילדים קטנים יותר, בדיוק בגלל
האיום
הביטחוני.
דלית, רק תשני עוד פעם מיקום, כי את נקטעת, ואני רוצה שתחזרי על הדברים, כי היא נקטעת פשוט.
בעיית קליטה בבית.
כן.
אני אנסה לצאת החוצה.
דיברנו על זה שאת באמת, את בעצמך מתקשה לחזור למשק.
כן, גם אני, שאני באמת באמת אוהבת את הקיבוץ הזה, וזה הבית היחידי שאני יכולה להגיד שאני מרגישה בו בית. אני
לא מסתכלת
בזאתי.
אנחנו שומעים לצערנו חצאי משפטים. דלית רם אהרון, אני מקווה שלמרות השכנים הרעים, אתם כדברי גדי מוזס, תצליחו לחזור ולשקם את ניר עוז. תודה רבה, שבת שלום.
תודה, שבת שלום.
מה היה לנו בשעה הזאת, רון? היו לנו כמה דברים חשובים.
היו לנו כמה דברים חשובים, קיבלנו גם תשובות, אבל להגיד לך שיצאתי מעודד? לא,
אבל
זה בגלל שאני טיפוס כזה שלילי.
כשתגיע לגיל של גדי מוזס, תראה שאתה הרבה יותר אופטימי.
נכון, היא מגיעה.
הוא, מה שהוא אמר ומה שהיא כתבה בלוח המחיק הזה, אגם ברגר, בדרך האמונה בחרתי ובדרך האמונה שבתי, אתה רואה כמה כוח ועוצמה זה נתן לה, גם כשהיא נשארה לבד?
כל אחד מה שעושה לו טוב במצבים כאלה, אני מברך.
מדהים, מדהים. טוב, מי שעזר לנו מאוד בשעה הזאת, האורחים והמפיקים שלנו, שר פלסטר ויואב כהן וליאור שד משפיצר ואסף נבו, ואחרית על השידור שקד מורג, ובשעה הבאה יש לנו עוד כהנה וכהנה. אל תלכו, תישארו איתנו, אחרי החדשות, אחרי קודם פרסומות, אחר כך חדשות, נחזור אליכם. והנה חזרנו, וגם בשעה הזאת האורחים והמפיקים שלנו עם שר פלסנר ויואב כהן וליאור שד משפיצר ואסף נבו, ואחרית על השידור שקד מורג. אנחנו אומרים שלום ובוקר טוב לאלוף במילואים גרשון הכהן, לשעבר מפקד הגייס המתכלי. שלום לך.
כן, שלום, בוקר טוב.
מה סיפרו לנו בתקשורת אתמול? שגם ראש הממשלה נתניהו ראיין את המועמדים לרמטכלות, את האלופים אייל זמיר ואמיר ברעם ותמיר ידאי, אחרי ששר הביטחון קץ פגש אותם בתחילת השבוע. תגיד, איך בוחרים רמטכ"ל בסיטואציה הנוכחית? מה צריך להיות ברמטכ"ל הזה שאולי יתקן מה שהיה לנו בשבעה באוקטובר?
קודם כל, זה לא אוקוס פוקוס שמביאים רמטכ"ל, הוא משאר מסדר את הכל. אבל אני חוזר עוד פעם לבן גוריון. בשנות ה-60 בן גוריון אומר שמשה דיין היה רמטכ"ל בתש"ח, אז התוצאות היו הרבה יותר טובות, כי הוא האמין במשה דיין. ובעצם רמטכ"ל צריך להיבחר לא על בסיס כאילו נטו מקצועי. אתה רופא, אתה יודע, מנתח לב, כדאי שאני אבחר אותו נטו מקצועי, לא מעניין אותי החזון שלו והשקפת העולם שלו. בחירת רמטכ"ל, כמובן יש המון היבטים מקצועיים, וכל השלושה ראויים מאוד, כי הם עברו גם את התהליך המסודר, המחייב, ואין משהו שמקפיץ מישהו מנמטה ומעורר תהיות. הם כולם עברו את כל כרטיס עבודה הנדרש. אבל בסוף, בהחלט לגיטימי, וכך ראוי גם כן, שבין רמטכ"ל לדרג מדיני, תהיה איזושהי הבנה משותפת של מגמות, של כיוונים, של הסתכלות משותפת על הבעיות. אחד הסיבות שבן גוריון, כתבתי על זה לא מעט, בחר את משה דיין, כי הוא ידע להבין לבד גם את מה שבן גוריון לא היה יכול להגיד. מבחינה זאת, רמטכ"ל צריכים להבין, זה לא קבלן ביצוע. ודווקא בימין יש הרבה
אתה שחוקים. מתכוון לזה, למשל, שבן גוריון לא יכול להגיד לגרש ערבים במלחמת העצמאות, בתש"ח, ודיין היה מבין את זה בעצמו?
קודם כל, יגאל אלון הבין את זה לבד, בלי שמישהו אמר לו, okay. ובן גוריון ראה ושתק, אבל בירושלים, משה דיין היה מפקד מחוז ירושלים, אחרי מבצע יואב, כותב יצחק שדה ביומן שלו, יש לי שני חניכים למופת, משה דיין ויגאל אלון. יגאל אלון הולך מחיל אל חיל בחזית הדרום, משה דיין מפקד מחוז ירושלים, והחזית עומדת בכיפונה, אז אחת מן השתיים. או שמשה דיין איננו מוכשר כפי שחשבתי, או שיש לו דיל סמוי עם בן גוריון להעמיד כך את החזית. ובן גוריון לא אמר את זה, אבל הוא הבין. למשל, אחרי שכבשו את קטמון, עבדאללה אלטל מהלגיון הירדני הציע למשה דיין, בוא נעשה החלפות. אנחנו כבשנו את הרוב היהודי, ניתן לכם אותו חזרה, תחזירו לנו את קטמון. ומשה דיין שלה לזה, כי כנראה הוא הבין לבד שיש עניין בירושלים הערבית עם שותפות של ירדן.
גם ב-67 הוא לא התלהב משחרור העיר העתיקה, מכל הוותיקן הזה.
הוא אמר את זה, אבל הוא התלהב מאוד, הוא היה מהראשונים שהגיעו להר הצופים בעצמו, לבד. נסע והגיע, הוא אהב מלחמה.
כן. ולימינו, חזרה לימינו.
לכן, מה שצריך להבין, בין דרג צבאי לדרג מדיני חייבת להיות תמיד יכולת לבירור עמוק, כשרמטכ"ל מביא את נקודת המבט שלו, תגמי מביא את המבט שלו, והם זקוקים לדיאלוג הזה, כמו שבין אדריכל ובין היזם חייב להיות דיאלוג עמוק.
אבל הדיאלוג הזה, גרצ'ון, הדיאלוג הזה, ואתה הכרת את זה טוב בהתנתקות, בעצמך, הדיאלוג הזה תמיד כולל מניעים פוליטיים, שגם אם לא מדברים להם על השולחן, הם הזרם התת-קרקעי. השאלה נכון. באמת, השאלה באמת, אם בתקופה כזו, כל אחד שיבחר, יוכל להיות עצמאי, הרי בסך הכל המפקד העליון של הצבא זו הממשלה או הקבינט.
לגמרי, כך זה מוגדר.
כן, והרמטכ"ל, אנשים שכחו, זה רק ראש המטה הכללי. האם באמת נדרשת כיום עצמאות מחשבתית שמגיע ראש המטה הכללי ואומר לראש הממשלה ולקבינט, רבותיי, אם לא נעשה כך, חבל לנו על הזמן.
קודם כל, בהחלט צריכה להיות עמידה כזאת, ומי שלומד את הדברים האלה, כתב על זה לא מעט אליוט כהן בארצות הברית, על הסוגיה הסבוכה הזאת של יחסי דרג מדיני, דרג צבאי, אפילו סטלין במלחמת עולם שנייה, מהר מאוד הבין שאם הוא רוצה לנצח את המלחמה, כמה שזה לא נחמד לו, הוא צריך להקשיב לגנרלים שלו, כולל לז'וקוב.
אלה שנשארו אחרי שהוא חיסל את רובם בשנות
ה-30. זאת אומרת, בסוף חייבת להיות פה נקודת מפגש, ובסוף זה צריכה להיות בחירה, זה לא, כמו שאני אומר תמיד, מי שלח ליצד מדינת ישראל בריצת 100 מטר באולימפיאדה, הסטופר קובע. גם מי ייקח את ראש הממשלה לטיסה במטוס חיל אוויר, מקצוע קובע. זה יהיה טייס טוב.
כן.
רמטכ"ל זה משהו רחב פי כמה.
אבל רמטכ"ל הוא חשב, אתה יודע, ואנחנו מכירים, בעיקר עם אחד מהמועמדים היה גם מנכ"ל משרד הביטחון, זמיר, על תקציבים, על התעצמות עתידית, על תוכניות שונות של 10 שנים קדימה, ובסך הכל גילינו במלחמה הזו, שצריך את ה-boots on the ground, אתה יודע, של כוחות, אוגדות שחוסלו,
וחסרות
כרגע. האם באמת ניתן להחזיר את המצב לאחור, אתה יודע, את כל ה5-6 אוגדות שפיזרנו במהלך
הפיזרנו
לצבא דיגיטלי.
משנת 82 חיסלנו יותר מ5-6 אוגדות.
כן, והאם הרמטכ"ל הבא יכול להחזיר את הכוח? כי בלי הכוח הזה ראינו מה קורה.
קודם כל מצטרכו לראות כל המטה הכללי איך הולכים לזה, ואני חושב ששלושתם, כל שלושתם מועמדים, נמצאים בהבנה ברורה של החסך הגדול שצהל גילה במלחמה הזאת בסדר הכוחות שלו, ולא פשוט היום לבנות כוח, אם מסתכלים על הימים של אחרי מלחמת יום כיפור, קיבלנו מאות טנקים חדשים מארצות הברית, היום אין לארצות הברית טנקים, אין כמעט מי שמייצר טנקים בכמויות, ועוד כלי מלחמה אחרים, לא פשוט היום לבנות בבת אחת יחידות חדשות, אבל יצטרכו לעשות את זה.
אבל צריך להתחיל מתישהו.
וגם כוח אדם שלא ברור מאיפה יבוא.
ברור, ברור. ובין היתר, מי שזוכר, ואני לא עושה פה לובי לאף אחד, שיחליטו מי שיחליט, אני לא מתערב. אבל כסגן רמטכ"ל בסוף תפקידו, בנאום שלו, יאיר זמיר דיבר על זה שהצבא קטן מדי, במיוחד ביבשה.
עכשיו, מה ש... כן. כן, אתמול גם ראינו, או קראתי מה שכתב נועם אמיר, או אמר נועם אמיר ברות 14, שאייל זמיר הוא המועמד.
אני לא יודע, זה כנראה לא בדוק.
גם אני לא יודע, כן, זה הוכחש. אבל יש לי שאלה אחרת, אחד הדברים שמטרידים רבים מאוד בציבור זה עניין הקונספציה, איך צהל נפל ב-7 באוקטובר, איך הוא נכנס למלכות הזאת, בגלל הקונספציה, ולכן צריך יהיה לבחור מישהו שלא היה שבוי בה, אבל מי שבוחר בסוף זה כנראה נתניהו, שגם הוא היה חלק מהקונספציה הזאת, אז איך צוות בצוות עשויה ושתי הצוותות האלה?
אני מבין, קונספציה זה לא מחלה שיודעים לזהות אותה כמו קורונה, לזהות נגיף ולהגיד מה צריך לעשות. קונספציה זה באמת נקודת יסוד באופן שבו בני אדם חושבים על המציאות. אי אפשר לחשוב בלי איזושהי מסגרת התייחסות תפיסתית, וברור שמערכת שלמה של הבנות קרסה לחלוטין לא רק בשבוע שלפני 6 באוקטובר, זה תהליך ארוך, ואנחנו עדיין במידה רבה נמצאים שם, וזה הולך, מוליך לשאלה הגדולה, שעליה אני כרגע עומד, בכל מי שמסתכל על שאלה מה קורה בעזה, ואם אנחנו באמת יכולים להיות שבעי רצון מהתוצאה, או שזה מאוד מאוד מעורר תהיות. אז אני אומר, העתיד יקבע, והמבחן העתידי הוא ביהודה ושומרון. אם מדינת ישראל תענה לציפיות, לאיזושהי הסדרה של נורמליזציה עם סעודיה, ותלך לקראת מדינה פלסטינית בפתרון שתי מדינות, שבסוף תשים גבול על כפר סבא וחלוקת ירושלים, אז יחיא סינואר ניצח בגדול. לכן העתיד של המלחמה הזאת ייקבע במה שתעשה מדינת ישראל במרחביה, בהתפתחות ההתיישבות, באחיזה בנכסים החיוניים שלנו הלאומיים ולא רק הביטחוניים, וזה עניין גם לדרג מדיני, אבל גם לצבא שצריך להבין במה שעושה צהל עכשיו בפיקוד מרכז בג'נין תוקר מבורך מאוד וחשוב שימשיך.
השאלה שוב, גרשון, אתה יודע, בסך הכל יש גם את כל המאגרים, יש גם את המאגר האנושי, ואחד הדברים שהרמטכ"ל הבא צריך להתעסק בהם, זה גיוס החרדים. אני לא חושב שהשיטה כיום, עם כל הפינוקים וכל הדברים האלה, ומקוואות ומעיינות, אם אין מקוואות, זה מה שבאמת רמטכ"ל צריך לעסוק, כאשר הוא יפגוש את הציבור, השאלות האלה יהיו על השולחן.
הם תהיינה על השולחן, בוודאי הציבור מייחל לזה שהחרדים ייכנסו לשותפות בנטל הקשה הזה. זאת בעיה הרבה יותר גדולה מרק חוק ומימוש של החלטת כנסת. זה סיפור עם קבוצה הולכת וגדלה שכבר 200 שנים מכחישה מציאות ולא נמצאת בתוך החיים המציאותיים. זה החרדים. זה סיפור קשה. הרבה מעבר לשאלה אם הם מתגייסים או לא, זה קשור בעתיד מדינת ישראל, זה לא רק הרמטכ"ל, הרמטכ"ל ידע לגייס את מי שמגיע, ואלה שמגיעים כולל יחידות, יחידות כמו נצח יהודה, הן יחידות מעולות, ויש מגמה מחלחלת לאט לאט של התגייסות חרדים.
אני מסתכל גם על המאגר האנושי בחילונים ששירתו ביחידות לחימה, ושוחררו בגלל הקטנת הצבא הסדיר וצבא המילואים. האם זה גם כן יהיה על השולחן, להחזיר את אותם אנשים שכיום הם, אני יודע, הם 35-40 לקשירות, על כל מה שכרוך בכך?
קודם כל בוודאי שזה קשור. אני למשל באופן אישי עזרתי לימאים, אנשי חיל הים, שכשמשתחררים מהצבא אין להם תפקיד במילואים, להתארגן, ותוך השבועיים הראשונים של פתיחת המלחמה הם התארגנו ל כוח שיכול לסייע בהגנת יישובים ביהודה ושומרון, אבל זה רק פינה קטנה. יש פה רק בנתונים מעניינים, צהל של השנים האחרונות הוריד מהמצבות כ-200 אלף אנשי מילואים. ביום 8-9 באוקטובר צהל גייס כ-300 אלף אנשי מילואים, מתוכם מעל 50 אלף, אחרי זה היה כבר כמעט 70 אלף כאלה שחזרו שהם כבר לא היו ברשימות ותבואו לעשות תפקיד במאמץ המלחמה. זאת אומרת, הם היו נחוצים.
כן, אז יש מאגרים. יש מאגרים גם באוכלוסייה החרדית וגם החילונית. צריך שירצו. תודה רבה. תודה רבה, אלוף במילואים גרשון הכהן.
תודה, ונקווה לטוב. ואני רק אגיד בעניין בחירת הרמטכ"ל, שרק לא נזהם את זה פוליטית. שרמטכ"ל בוודאי יש לו השקפות ודברים כאלה, אבל אף רמטכ"ל לא נבחר על זהות פוליטית, ואסור שזה יהיה גם עכשיו.
כך נקווה. תודה רבה. ואנחנו אומרים שלום ובוקר טוב לישראל חסון, לשעבר ראש השב"כ.
סגן ראש השב"כ,
הקפצתי אותך, כי היינו יחד בכנסת, חשבתי אני אעשה לך מערוף.
התגעגעתי אליך.
למה אנחנו מטרידים את כבודו בבוקר שישי? כי שמענו ברדיו של הממשלה, וגם ברדיו אחר, שישראל שחררה במסגרת העסקה עם החמאס 15-20 מחבלים לירושלים, ועוד כ-80 ליהודה ושומרון. עכשיו, אומרים לי שנדע להתמודד עם האיום, אבל זה רוצחים. מה, איך השבק יכול להבטיח שבאמת כל הרוצחים בפועל ובפוטנציה לעתיד האלה לא משיגים אחר נשק ובאים להרוג אותי, נגיד, באופן אישי?
אנחנו מחליפים סיכון ודאי בסיכון סביר, בסדר? זאת אומרת, סיכון סביר, סביר שהוא יהיה, אבל הוא לא ודאי, הוא פחות מוודאי. זה ככה אתה עושה בעסקות חטופים, זה בעצם, זו בעצם...
אבל הפסדנו בסיכונים, בניהול הסיכונים בעסקה ב-2011.
רון, אני רוצה לעזור לך בזה, העסקת חילופים הראשונה המשמעותית, עסקת ג'יבריל.
נכון.
הייתי אז רב סרן צעיר בשבק אחראי על ירושלים, ושבועיים שלושה אחרי שהעסקה הזו יצאה אל הפועל והרעידה את האדמה, אני כבר עצרתי שלושה חבר'ה שהיו שפוטים למאסר עולם על רצח. הם רצחו את זהבה בן עובדיה, אמא של טלי בן עובדיה, וכמדומני, כן. זכרה לברכה, המפיקה בערוץ, שהייתה בערוץ 13, ואני אומר לך, זה היה שבועיים שלושה אחרי השחרור שלהם. אתה לא יכול בקטע הזה להבטיח כלום, אבל בואו, אני רוצה לעשות לכם קצת סדר. תראה, המקום שבו אנחנו יכולים גם לצמצם את הסיכון באופן מירבי, וגם לסכל באופן מירבי, ובאיזשהו מקום, אריה, אתה יודע, אני חושב שאחרי השביעי באוקטובר, אנחנו לא צריכים להצהיר על זה, אבל אנחנו יכולים להבהיר שמי ששוחרר בעסקה כזו, ושב לסורו, מחליף עונש מאסר עולם בעונש מוות. ואנחנו יכולים להיות עם אפס סובלנות ביהודה ושומרון, אנחנו יכולים להיות עם אפס סובלנות בעזה. מותר לנו כבר, גמרנו.
גם אבל... בירושלים אגב?
בירושלים, לטעמי, אתה לא רוצה.
זה אנשים תעודות זהות כחולות, ישראל.
כן, כן, זה מה שאני אומר. לטעמי, גם אריה לא רוצה. זאת אומרת, אנחנו רוצים...
לא, אריה אין לו בעיה.
אני מכיר את אריה היטב עוד. יש דברים שלא מדברים עליהם ברדיו. אני חושב שאנחנו חושבים בחלק מהדברים אותו דבר.
אבל השבק יכול היום להדביק על כל אחד מהמשוחררים בירושלים זנב... זה המון
כוח. לא, אפילו סתם לנטר, אתה יודע שבאמת, היום בטכנולוגיה כמו שנמצאת היום, אנחנו לא צריכים לקחת סיכונים שבאמת אחד מה-15 שהגיעו למזרח ירושלים, יחליט לחזור לתחביב שלו שזה רצח, ואז נתחיל לדון, האם זה מוות, האם זה לא מוות, וכל הדברים האלה זה...
נכון מאוד. עכשיו, בחול, רכיב הסיכון לא קטן, והסיכוי שלנו לסכל הוא הרבה יותר מורכב. לא שהוא לא קיים, הוא הרבה יותר מורכב. ולפיכך, העובדה שאנחנו לכאורה מרחיקים את הצרה, לא בהכרח אנחנו מצמצמים את הצרה. ואני חסיד גדול של לצמצם את הצרה. אתה יודע, יש משתחרר אחד הרוצחים, שגם איתו הייתה לי... מוחמד אבו ורדה, זה היה בחור שגייס את שלושת המתאבדים לשלושת
הפיגועים בקו 18, כן. אבל אני טיפלתי בהם בבית החולים, את אלה שהגיעו חיים, כן.
שבנו של נחום ברנע נרצח באחד הפיגועים, יונתן. ואני אומר לך שהבן אדם הזה, הבן אדם הזה עבורי, אם אני הייתי עכשיו לובש את מדעי הקודמים וחוזר חזרה, הייתה לי משימה אחת לעשות עם אדם כזה, במידה והוא מחדש פעילות לדקה אחת, ממיר לו את עונש מאסר העולם בעונש מוות. עכשיו,
לחדש פעילות, כמה מספיק בשביל שהאיש יהיה בן מוות? זה לא שהוא עכשיו לוקח נשק ומנסה לראות במישהו. יש דרגות קודם שהן אולי מסוכנות יותר, לא, הוא המפעיל, הוא המתכנן, הוא המשלח.
זה נקרא חידוש פעילות מלא. זה חידוש פעילות שבערך לרסת נשק. תראה, אני שמעתי את הנתונים ששר הביטחון וכולי ציטטו. זה מאוד מאוד סקרן אותי, כי נראה לי שהנתונים האלה הם לא נתונים, מדויקים.
אתה מדבר על ה-82%, המספר כן. הזה שנקבו בו.
כן, כן.
חשבתי שזה מספר של השבק.
אז זהו, מה קרה בשבק? כשאתה בא שואל, אתה אומר לדסקאי, תגיד לי בבקשה כמה שבו לפעילות. אז הוא מבחינתו, כל מי שיש לו קשר עם החמאס, זאת אומרת, בן אדם שמקבל קצבה מהחמאס, הזה שישב בכלא, זה מבחינת הדסקאי שב לפעילות. אז אם אנחנו באמת מתייחסים לרכיבי הסיכון, אריה זה אחוזים הרבה יותר נמוכים, הם לא מבוטלים.
אבל גם אם זה 50%, ישראל, בסדר, אני מנטרל, גם אם זה 40%, אתה יודע מה, עזוב, 20%, 10%, עדיין זה 10%,
בוודאי,
שזה סיכון, שזה סיכון לאוכלוסייה כאן.
אבל רון, אתה יודע, זו שאלה שאני אומר לך, לי אין דילמה בה, אני, סליחה שאני אומר את זה, אתה יודע, את בניי, שהם משרתים ביחידות מובחרות, אני אומר אתם, חבר'ה, שאתם תצטרכו לחלץ מהרובה, אתם תלכו, תסכנו את החיים שלכם. עכשיו, זה ברור לי לגמרי. זה ברור לי לגמרי.
תראה מה אנחנו עושים, אנחנו שולחים את צהל היום, מסכנים את חיים בג'נין, מרוקנים שם את דלי הטרור הזה, הורגים 20 מחבלים, ומשחררים 20, ממלאים אותו מחדש. מה אנחנו עושים?
תגיד, האלטרנטיבה שלך...
לא, לא הייתה אלטרנטיבה בקטע הזה.
האלטרנטיבה שלך, אריה, אתה יודע ששאלו את ברנרד שוק שוק לסף, מה שלומך? הוא אמר טוב מאוד, אמרו לו איך, הוא אמר בהתחשב באלטרנטיבה. האלטרנטיבה שיש לנו לעם ישראל, אנחנו לא יודעים להזכיר, יש לנו קוד מוסרי, יש לנו ערבות הדדית, אנחנו לא יודעים.
אבל אתה אומר שלגרש אותם לאלף עזאזל לא יותר טוב מאשר להחזיר אותם לזירת הפשע?
הניסיון של השב"כ מוכיח שהגירוש לא בהכרח מצמצם את הסיכון, במקרים מסוימים או אפילו מגביר. כך יצא לך לרורי, בסדר?
אתה לוקח את כל אלה ושם אותם בעזה, לא יותר טוב לנו?
למה עזה? רצית אנטרקטיקה.
אתה יודע, אתה יודע, עזה, אמרתי לך, אז אתה מרחיק את הצרה, ובעזה הוא יישב, יגיד, טוב, הרחיקו אותי, אני לא אחפש את הדרך לנקום, אני לא אחפש את הדרך לפגוע, אני לא אחפש את הדרך להרוג, הלוואי. תשמע, אריה, בחרנו אזור 3,000.
הוא יחפש, אבל הוא בין 10,000.
כן, אבל אתה יודע, בחרנו אזור 3,500 שנה. גיאופוליטית הוא לא השתנה, השתנו רק השמות. ואיך הייתי אומר לפלסטינאים בשיחות איתם, גם כשיגור זאב עם כבש ונמר עם גדי, אנחנו נהיה הזאב והנמר, כי כבש וגדי באזור הזה זה על המנגל. ואנחנו לא נהיה שמה, כבר שלחו אותנו לשמה. ואני אומר לך, אנחנו מנהלים סיכונים, ואתה בעצם בוחר איזה סיכון יותר קל לך לנהל אותו, לא בהכרח הוא פחות מסוכן, אבל יותר קל לנהל אותו, יותר קל לצמצם אותו. ואני חושב שבסופו של יום, אני באמת הכנסתי לעומק ברמה המקצועית, בעניין של השיקולים, ואני חושב שעשו את כל מה שהיו יכולים, בכדי לצמצם באופן מרבי.
אין לי ספק שבאמת, אתה יודע, כמו שאמרת, מה האלטרנטיבה? והיו צריכים לשחרר את החטופים. אבל מה ההיערכות, אתה יודע, לפעם הבאה, כי תהיה פעם הבאה, של פיגוע מיקוח, או כל מיני דברים כאלה, שאני בכלל לא רוצה לחשוב עליהם, ושוב נצטרך לשחרר אנשים. מה חושבים לעשות בפעם הבאה? כי מה שאנחנו עושים כאן, 40 פלוס שנים, בהסכמים האלה, לא בדיוק משפר את מצבנו.
רון, אחד הדברים שלטעמי אנחנו צריכים לחדד לנו אחרי השביעי באוקטובר, זה תפיסת הביטחון של מדינת ישראל במרחב הזה. תפיסת הביטחון של מדינת ישראל במרחב הזה אומרת ששביעי באוקטובר מביא אותנו לאפס סובלנות על איום שמתהווה על הגדרות שלנו, שיש לו אידיאולוגיה ברורה, שיש לו כוונה ברורה ויש לו יכולת. אפס סובלנות. אפס סובלנות, זאת אומרת, לא יכול להיות שמחר חיזבאללה יהיה כמו שהוא, וחמאס יהיה כמו שהוא, ואנחנו נקרא לזה בשמות יפים ובניסוחים אשכנזיים כאלה ואחרים. לא, הכוונה פה ברורה, היכולת ברורה, אין. משמידים. משמידים. לא, לא פחות, לא יותר, משמידים את היכולת הזו. את הדבר הזה, אם אנחנו לא נפנים, אם אנחנו לא ננהג, אם אנחנו לא נצבל, יכול להיות, דרך אגב, שלא נשיג את זה בהסכם הראשון והישיר, אבל נשיג את זה דרך מדיניות כזו שתצבע את זה.
ישראל, אתה זוכר את האוהל שם ליד ארדוב של חיזבאללה?
ואת ההפגנות על הגדר.
כמה דיונים מדי היו לגבי האוהל הזה, מה שבאמת ממפה היה צריך להיכנס ולהוריד, ולשאול שאלות אחר כך.
רון, יום יבוא, באמת יום יבוא. ואני אגיד לך שאני גם אשמח מאוד לעמוד להתייצב, כי הייתי אזרח מהשורה. משנת 2018-19 בכל הסוגיה של עזה, של חמאס, של כל הדברים הללו, אני אשמח מאוד לעמוד מול כל גורם שיחקור את הדבר הזה ולהציג לו את הדברים. אני חוויתי על בשרי את תפיסת העולם הזו, תוך כדי זה שאני אמרתי, רבותיי, מי שלא מבין שאנחנו פה בהתנהלות הזו שלנו אנחנו מגדלים את הטורף הכי אכזר מולנו, אז אנחנו נשלם את המחיר.
אנחנו משלמים ושילמנו וכדי להמשיך לשלם.
לא, אבל זהו אריה, שאני מאוד מאוד מקווה שהאירוע הזה הוא מספיק טראומטי ומספיק מלמד בכדי שאנחנו נסגל לעצמנו תפיסת ביטחון שונה.
הלוואי, אני שם, אני לא הייתי צריך את השבעה באוקטובר, אתה מכיר אותי, אבל הלוואי שגם אחרים ישתנו, הלוואי.
אתה יודע, אריה, העניין כרגע הוא לא לשנות אותך, או לשנות את מי שצריך לשנות.
גם זה לא יקרה.
יואב.
כמו עוד חלומות של אריה, אתה יודע.
ישראל חסון, תודה רבה לך, שבת שלום.
תודה רבה לכם, שבת שלום.
שבת שלום. אריה, פעם אמרת לי שאתה רוצה אנטרקטיקה, פתאום אתה רוצה כבר לשלוח לכל מיני טיולים בטיבט וכאלה? טיבט זה לא עונש.
טיבט זה רחוק.
לא,
רחוק,
אבל זה לא אני... עונש. אם אתה רוצה משהו אפקטיבי, אז אנטרקטיקה גדולה, גרינלנד, הנה עכשיו, תכף הוא כובש את גרינלנד.
כן, גרינלנד, אגב, להכניס את הבעיה להקפאה זה מקום טוב, אבל בהחלט, בהחלט יכול להיות שאת כל אלה, אם היית שם אותם היום בעזה, זה היה יותר טוב מאשר לשים אותם בירושלים.
זה נכון.
שלום ובוקר טוב ליואב אדומי, סמגד במילואים, מובילי תנועת המילואימניקים, שלום לך.
שלום, בוקר טוב, מה שלומכם?
בוקר טוב.
אנחנו לנושא חדש לגמרי שלא דיברנו עליו אף פעם בחיים, חוק הגיוס. חוק הגיוס... והשבוע, השבוע, חבר הכנסת אריה דרי הניח אולטימטום על השולחן. אם לא יהיה חוק גיוס, לא תהיה ממשלה. מה עמדתכם?
קודם כל אני מברך את הרב אריה. אנחנו שמחים עם זה. אולטימטום מבחינתנו זה מצוין. זה יחשוף באמת את הפנים האמיתיות של שר הביטחון, של הקואליציה. האם פניהם לחוק גיוס אמיתי? או לחוק השתמטות, טוב ששם אולטימטום. אנחנו, זה אינטרס שלנו, המילואימניקים, לא רק התנועה, כל המילואימניקים של מדינת ישראל שיעבור חוק הזה, ושאנחנו באמת נראה למה, לאן מדינת ישראל הולכת בהקשרים החשובים האלה.
אבל אני חייב לומר לך, אתה יודע שזה באמת, שטיפול הממשלה מבחינתי זה מבורך, כן? ויפה שעה אחת קודם, אבל אני בטוח שהממשלה באה בכל הרכב שלא תהיה, בכל הרכב שלא תהיה, ימין מלא 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 מלא, שמאל, איך אומרים, שמאל קיצוני, מה שאתה רק רוצה תבחר, עדיין חרדים לא יתגייסו.
אז זאת בעיני קונספציה, אני חושב שלפעמים...
היא לא קונספציה, היא מציאות, אני מבוגר ממך בקצת שנים.
זה נכון, אז אני לא אבקח, אבל אני אגיד דבר כזה, גם אנחנו לפני השבעה באוקטובר חשבנו שצבא מדינת ישראל צריך להיות צבא קטן וחכם, טעות, קונספציה, גם זה שחרדים דינם ללמוד ולא להתגייס, גם זאת קונספציה שצריך לשבור אותה, אין לנו ברירה אחרת, רון, פשוט אין לנו ברירה אחרת. עכשיו, נכון, זה דברים שעדיין לא נעשו וכבר מנסים לעשות אותם לא מעט שנים, אבל אנחנו מציעים, אנחנו כתבנו את מתווה תנועת המילואימניקים, ואנחנו מציעים דברים שעדיין באמת לא ניסו פה. לדוגמה, סנקציות אישיות משמעותיות על מי שלא מתגייס. לדוגמה, הסוגיה של זכות לבחור ולהיבחר. איפה ההיגיון המוסרי?
אי אפשר, שום בפאנל שיפוטי לא ימנע את זכות הבוחר מאזרח ישראלי. אתה יודע, עבריינים פה, זאת אומרת, אסירים פה מצביעים. בכל מקרה, אתה יודע, סנקציות אישיות, לך תפל בזה, זה חתיכת תעשייה, זה עוד דבר שיעלה מיליארדים, הלוואי והיו עושים את זה. אבל לא יעשו את זה.
דרך אגב, לא בכל העולם עבריינים מצביעים, יש מדינות שבהם עבריינים לא מצביעים, יש תקדימים חוקתיים לזה, יש מדינות נוספות, תיקח את שוויץ לדוגמה, שגם שם יש הגבלות על זכות הבחירה בקונסטלציות כאלה ואחרות. אנחנו במצב קיצוני, במצב קיצוני צריך לעשות גם דברים שהם דברים קיצוניים, זה אך הגיוני. אני אתמול ישבתי בוועדת חוץ וביטחון, יושבים שם לדוגמה חבר הכנסת יעקב אשר וחבר הכנסת נוספים משס, ואת אומר לעצמך, יושבים בנקודות, בצמתים הרגישים ביותר, מחליטים החלטות הרות גורל על, על, עליי, על חברים שלי, בעוד והם ובניהם וכולי, לא מתגייסים, לא נושאים חלק בנטל הזה.
אתה יודע מה, בשס המצב, שס אני לא מבין בדיוק את האידיאולוגיה הזו, כי הרבה מאוד ממצבי שס, הם אפילו אנשי קבע, אתה יודע, שוטרים עם שירות צבאי לשעבר, חיילים כיום, אני לא מבין בדיוק את איך שס לי בדיוק נכנסת לאירוע הזה, אתה יודע, בקפיצת ראש, אבל אני לוקח באמת את החרדים האשכנזים, שם אין סיכוי בכלל, אין סיכוי, זה לא יקרה.
אני רוצה להגיד
שמה אדמור יותר חשוב מ...
גם עם סנקציות? אתה חושב שגם
עם סנקציות, גם עם
לא יהיו להם מעונות ולא יהיו להם תקציבים לאברכים?
הנה, בפברואר זה נפסק, אריה. בפברואר נפסקות הקצבאות.
יש להם
טונות של כסף.
מתי היה פברואר?
לא, פברואר זה מתחיל עוד פעם.
נחיה ונראה.
אריה, יש להם טונות של כסף, אתה יודע, זה ביציקות של ארגזים.
זה אמירה אנטישמית כמעט, אבל אני לא יודע...
אתמול בוועדת חוץ וביטחון התחילו בשאלה, בדיון סוף סוף עברו לאיזשהו דיון מהותי, אמרו עכשיו, אחרי כמה דיונים, אנחנו נתחיל לדבר על הסעיפים עצמם. התחילו בסעיף הראשון, מי הוא חרדי? זה כבר יצבן אותי, כי ברגע שמתחילים לדון בסעיף הגדרות של מי הוא חרדי, כבר אתה מבין שהולכים לחוקק פה חוק לא שוויוני, שכולל מכסות, פטורים, יעדים וכיוצא בזה. טעות, הפוך. מה שצריך לעשות זה להגדיר קודם כל מי הוא ישראלי. ומי הוא ישראלי זה מי ש...
אתה בעיה פה. משרת. מה עם הערבים? אם שאלת מי הוא ישראלי, אז אתה מיד מכניס את הערבים לעניין. אתה רואה את בגץ שולל זכות בחירה מחרדים ומערבים?
אז אני ממליץ...
לא, זה הדברים שלא יקרו.
אני ממליץ לכם לשניכם וגם לכל המאזינים בגוגל להיכנס, לעשות מתווה תנועת המילואימניקים ולראות את ההתייחסות שלנו, אגב, לכל ציבור המשרתים במדינת ישראל ולכל ציבור לא משרת במדינת ישראל, כולל אוכלוסיות נוספות כמו אוכלוסיות הערבים. אנחנו, מה שאנחנו מציעים למעשה, זה לעשות שירות צבאי לכולם. מי שלא מתאים לשירות צבאי מסיבות כאלה ואחרות, יהיה את החלופה של שירות אזרחי. וכן, בהחלט, גם ערבי מדינת ישראל...
גם את הפתח בשביל החרדים, כי הם יגידו, הם מסיבות כאלה ואנחנו מסיבות אחרות.
אבל אנחנו עדיין, תראה, הסיפור הוא מאוד פשוט, אנחנו עדיין לא פותרים את מצוקת כוח האדם הזמין בצהל. זאת אומרת, עם שירות, עם שירות אזרחי, שירות לאומי, אני בטח לא רוצה לתת את האופציות האלה לאנשים לבחור.
אז לא, אנחנו לא אמרנו לתת אופציות לבחור, תוקם מנהלת מסודרת, שבוודאי הוא בטח בראש ובראשונה.
יש כבר מנהלת, יואב, יש כבר מנהלת, בראשה עומד אלוף, האלוף זיני, שזאת שערוריה, שלוקחים אלוף בצהל לטפל בעניין כזה של אלף איש, אוקיי? במקום שיהיה עסוק בפיקוד לחימה ודברים כאלה, זה עבודה לסגן אלוף, אבל אני שומע את זה מתוך המתה, כן? אבל עדיין, אני אומר עוד פעם, מנהלות ודברים כאלה לא ישנו את העניין, לא ישנו. לצערי לא ישנו, ברגע שאני
תלוי... לבד הם לא ישנו, אם זה יהיה בצמוד לחקיקה...
אתה רואה, אבל אתה רואה את ראש הממשלה הנוכחי, או ראש ממשלה הבא, שאינו נתניהו ואינו מהליכוד, מטיל סנקציות על חרדים או חילונים שמשתמצים מגיוס, כמו הפסקת קצבאות, רישיון רכב, שלילת דרכון, כל הדברים האלה, כי אני לא.
חד משמעית, ראש ממשלה ששם לנגד עיניו באמת טובת מדינת ישראל, אין לו פריבילגיה אחרת. הוא חייב לעשות את זה. אתם דיברתם, דיבר הדובר לפניי.
הממשלה הקודמת לא עשתה את זה, והיו בה אנשים שנלחמו נגד השתמטות, מייבט ליברמן, שהיה
כאן חוקקו שם. את חוק ההשתמטות הנוכחי, רק הם אומרים, זה היה לפני השבעה באוקטובר, לא ידענו.
בדיוק, לפני השבעה באוקטובר, אנחנו עדיין היינו בראש, לא צריך את כל הכוח אדם הזה. עכשיו ישב אלוף דדו בר קליפה, בוועדת חוץ וביטחון, אמר בפירוש, אנחנו צריכים את כל כוח האדם הזה ויותר. יותר מזה, אתה שאלת רון, את ישראל חסון אם אין אותו לגבי מה יהיה. תפיסת הביטחון של מדינת ישראל, גם כמובן ישראל חסון עוד לא יודע, אגב, גם ראש הממשלה עוד לא יודע, והקבינט עוד לא יודע, כי אף אחד לא דן ביום שאחרי. ולכן, גם המספרים שנוקב בהם ראש אקה, הם רחוקים מלשקף את מה שצריך, כי אף אחד עוד לא דן פה לטווח ארוך במה הולכת להיות תפיסת הביטחון של מדינת ישראל. וזה אמור לגזור גם את צורכי כוח האדם. ולכן, בהיעדר ההבנה הזאת, ובהיעדר גם ההבנה, ואני כן מתחבר כמובן למה שאתם אומרים, כמה אנחנו נצליח לגייס מתוך אלפי או עשרות אלפי הצווים שישלחו, אנחנו עדיין לא יודעים כמה יהפכו להיות באמת חיילים קרביים, כמה יהפכו להיות מילואימיקים וכו'. ולכן בגלל ההבנה הזאת חייבים חוק אמיתי, שוויוני לכולם.
חוק כבר יש, לא צריך חוק אחר. יש חוק גיוס. יש חוק גיוס. חוק הגיוס של מדינת ישראל הוא חוק מצוין, הלוואי שיישמו אותו. יואב אדומי, סמג"ד במילואים, מובילי תנועת המילואימניקים, תודה רבה לך.
תודה אריה, תודה רוני.
שבת שלום, ואנחנו אומרים שלום ובוקר טוב למוריה מיכאלי, מנהלת תוכן ואסטרטגיה בארגון הצופות. פורום נשות המגויסים ביהודה ובשומרון. צופות זה כמו צופים שאני ברחתי אחרי שבועיים?
לא, להפך, להפך.
אוקיי, אוקיי.
צופות זה כמו, אנחנו כשקמנו אמרנו שאנחנו כמו התצפיתניות שעומדות שם לגדר ואומרות בעצם מה קורה בשטח, אז לקחנו את השאלה משם ואמרנו אנחנו אלה שנמצאות כאן ביהודה ושומרון ורואות מה קורה בשטח, אנא תקשיבו לנו.
נתתיך הצופה את בני ישראל, כן, ואתם מודאגות ממה? מההסכם עם החמאס, משחרור המחבלים אל הגדרות והשערים של היישובים ביהודה ושומרון?
כל התשובות האחרונות ועוד. אנחנו מדברים פה על מערכה פעילה כבר, טוב, מזה עשרות שנים, אבל מה שאנחנו ראינו בתחילת המלחמה זה שבעצם שום דבר לא השתנה מבחינת המדיניות והאסטרטגיה של מדינת ישראל למה שקורה כאן. מצד שני, השינויים בשטח היו כל הזמן של משלוחי נשק שהתחילו להגיע מאיראן, דרך יהודה ושומרון במקום מעזה ומלבנון, התגברות של קינה הטרור, כמובן עוד ניסיונות של חמאס להיכנס פה דרך יהודה ושומרון, ולא כשהפתחים נכנסים ומסגרים מקומות אחרים. אפשר גם לקחת כדוגמה את אונרה, שנסגרה כמעט לחלוטין בעזה, שהתחיל לסגר בירושלים, ולקח זמן עד שהתחילו לדבר גם על אונר"א ביו"ש. זאת אומרת, במין הזה חלל ריק הזה שלא מדברים עליו. זאת אומרת, זה שאתה נמצא במרכז מדינת ישראל, החל מהגלבוע ועד באר שבע, זה נראה לאנשים עדיין עזבו, בסדר, אבל זה יהודה ושומרון שטויות, זה לא אנחנו, ואנשים לא מבינים את זה. כשמשחררים מחבלים לחצר האחורית שלי ועושים את זה, זה בעצם אומר מחבלים שהולכים להסתובב פה בינינו, לא משנה כל כך באיזה צד של הגדרים.
אבל את מה שאת אומרת, ועם רוב הדברים אני מסכים, את יודעת, זה גם רואים בתל אביב, כן? ואין מה לעשות, כן? זה לא אנחנו מנהלים את העסק, אנחנו רק קבלני ביצוע.
מאיזה בחינה של הרשות
הפלסטינית? ברור, מבחינת וושינגטון ולהקטה. אנחנו...
אתה יכול לומר את זה על כל דבר במדינת ישראל, אבל עדיין אנחנו מדינה ריבונית, כן?
אנחנו מדינה כאילו ריבונית, אנחנו משחקים אותה ריבונית.
אבל אפשר לומר את זה. לא, אני חושב שאנחנו מדינה ריבונית עם כמה כשלים שאפשר לתת להם פה.
לא, אנחנו לא יכולים לראות פה טיל או פגז בלי אישור של אבא מאמריקה. לא
אוקיי, אז הבעיה פה היא עקרונית יותר, אבל השאלה אם אנחנו חולקים בעניין כמה הביטחון פה ביהודה ושומרון מופר בכל יום. מה שאנחנו רואים שקורה כרגע בג'נין ובטול קרם, הרחבה של מבצע שבאמת יכול להביא לפה לידי שינוי, אם אנחנו נלך איתו כמו שצריך עד הסוף. מה שחומת מגן עשתה כאן לקח הרבה שנים לחזור אחורה לאותן תשתיות, אבל ככל שנפקיר את השטח, ככל שנצא מג'נין, היה את עניין שיצאנו מג'נין, כן, היה כמה חודשים שיצאנו מג'נין, היה את זה גם לפני, ממש לפני המלחמה, מי שזוכר, יצאנו ממבצע בית וגן, זה היה אחרי שהזנחנו את ג'נין במשך חצי שנה התרחקנו ואמרנו, בוא נראה מה קורה שם, בוא נראה איך הרשות הפלסטינית מתפקדת לבד. שוקינג? זה לא קרה. הדבר הכי שהתפקדה זה למגן עוד יותר ולבצר את קיני הטרור שהיו שם. אז עכשיו אנחנו שוב, אנחנו באים אומרים, הנה הרשות הפלסטינית לוחמת בג'נין ועושה לנו את העבודה, כן, זה לא קרה. ראינו אחרי זה את
הפלסטינית. לא, דווקא הם ניסו לעשות עבודה, אם אני לא טועה אפילו חיסלו.
ניסו,
היה פה איזשהו ניסיון, אני חושבת שזה היה יותר הצגה כדי להגיד לנו, אוקיי, תנו לנו את השליטה ביהודה ושומרון, ואם כבר אנחנו מדברים, אז גם בעזה.
יתנו להם, לא אנחנו, אבל יתנו להם.
בוא נקווה שלא. זאת אומרת,
יכולים לקוות, כן, אבל...
אני מסכימה שאת הקונספציה של אוסלו ייקח עוד המון שנים עד שנוכל למצמס אותה, אבל אם אתם שואלים מה מלחיץ אותי פה, כן, זה העניין של הריבונות, זאת מלא, אני מדברת על משילות. גם במצב הקיים, גם כשיש לך רשות פלסטינית, גם כשיש לך וושינגטון, מדינת ישראל עוד יכולה לעשות כל כך הרבה ביהודה ושומרון. בוא נתחיל במשילות, כמה דוחות נאכפים פה על הכבישים, הרי משתוללים לידינו. אתמול נהרג עוד בן אדם ליד, בדרך לשומרון, מנסיעה משתוללת של ערבי שנסע מולו. האכיפה פה של החוק היא לא מתחילה בזה
ש... אבל היא גם, היא גם בתוככי הקו הירוק, מה שנקרא, את יודעת?
לא, 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 אין מה להשוות.
לא, רגע, אני רק אגיד לך שבשנה האחרונה נהרגו 486 בני אדם בתאונות דרכים, מתוכם 86 ילדים, ולאף אחד זה לא הזיז, אפילו לא היה דיון בעניין. זה מגפה כלל ישראלית.
אתה יודע מה הנתונים של הרלב"ד לגבי יהודה ושומרון?
אני לא יודע, כי הם לא מתפרסמים.
הם מתפרסמים בוועדות בתוך הכנסת, בעשרות אחוזים יותר. זאת אומרת, משהו חסר פרופורציה. ההפקרה פה היא גם מפקירים אותנו למות מנסיעה פרועה, כשדוח מבקר המדינה מדבר על עשרות אלפי, מאות אלפי שקלים של דוחות שמדי שנה לא משולמים על ידי, שגם כשעוצרים אותם בכביש נותנים להם דוח, ועדיין הם לא נאכפים, כי אין איך לאכוף את זה. מנסים דרך הרשות הפלסטינית והכל,
אבל זה בדיחה. מה השתנה? לפני 7 באוקטובר היו בטח אנשים שמתיחים בפנייך, את בחרת לגור שם, בעיה שלך. נדמה לי שאחרי 7 באוקטובר אנשים הבינו שהבעיה היא לא...
א', עדיין מתיחים את זה בפניי, זה בסדר, גם אחרי 7 באוקטובר.
למה? מי שגר בעוטף עזה ובחר לגור בעוטף עזה, מצבו יותר טוב?
זהו, לכן אמרתי
ש... זה בדיוק העניין, זה בדיוק.
או ביישובי הצפון?
אנחנו צריכים להבין שגורל אחד לכולנו. אנחנו פה, כולנו במדינת ישראל, צריכים להילחם על זכותנו לקיום פה באמת בכל מקום. אבל אני חושבת שזה מה, אם זה ישתנה, אם הנקודה הזאת ישתנה, אם אנשים יגידו, כן, הסיפור שלך זה גם הסיפור שלנו, איך מי שמרתי אתמול, אני לא כל כך מבינה במה...
יש לך אבל שם... עדיין, אל תשכחי שלך בתור תושבת יוש, יש לך מספיק לובי של רצי מועצות וחברי כנסת וכל הדברים, מה שבצפון הארץ המופקר לחלוטין, ובדרום... המופקר לחלוטין, אין להם כלום.
יותר קשה. אפשר לעשות תחרות, אני לא יודע.
אין להם כלום.
יש דברים שאני יכולה להסכים את דברים שלה, זה אפשר לעשות תחרות שאני יותר קשה, אבל זאת לא הנקודה. הנקודה היא להבין שהסיפור שלו שהוא לא הסיפור שלו, שהסיפור של מדינת ישראל, כמו שהסיפור של הצפון הסיפור של מדינת ישראל, וכמובן הסיפור של עוטף עזה זה הסיפור של...
כן, ונדמה לי שאחרי 7 באוקטובר, ההבנה שזה לא משהו אחר, נפרד מעבר להרי חושך, שהבעיה היא אותה בעיה, נדמה לי שההבנה הזאת התרחבה. מוריה מיכאלי, תודה רבה לך. תודה רבה.
תודה שתהיה שבת שלום.
שבת שלום. ואנחנו אומרים שלום ובוקר טוב לפאנל הפרשנים שלנו, שלום ובוקר טוב לטל שניידר, הכתבת הפוליטית והמדינית של זמן ישראל.
בוקר טוב, שבת שלום.
ואותו דבר לאופר אינבר, יועץ אסטרטגי, שלום לכם.
בוקר טוב.
טל, זה משבר חוק הגיוס שאנחנו מדברים עליו כבר כמה? 20-30 שנה, לא יודע כמה. זה הולך להפיל את הממשלה להערכתך? עם האולטימטומים של דרי השבוע וסמוטריץ'.
תראה, אני לא חושבת שזה יפיל את הממשלה מבחינת מה יהיה המהלך שיגרום להכל לקרוס. כי תמיד אחר כך מספרים לנו איזשהו נרטיב, לא זה שיפיל, הוא שיפיל, קרה ככה, קרה ככה. אבל זה ברור, אני באמת חושבת שזה ברור שזה מרחף מעל הכל, אבל בדיוק כמו שאתה אמרת, 25 שנה, זה משהו שמלווה כל מי שמתעסק בפוליטיקה ובחיים הציבוריים של מדינת ישראל. זאת אומרת, היו פה כל כך הרבה מעלות ועליות וירידות בנושא הזה. אני לא יודעת אם זה יפיל את הממשלה ספציפית, אבל זה יהיה הנושא, אחד הנושאים המרכזיים.
אני רוצה לשאול את אופר, קודם כל בוקר טוב לשניכם, את אופר בתור מה שנקרא ציוני דתי, איפה באמת החברי כנסת של מה שפעם היה ציונות דתית, פשוט גנבו את המושג הזה, בקטע של התנגדות גורפת לכל הסכם, לא רוצים בכלל, אין הסכם, איפה הם?
אני חושב שדווקא בתקופה האחרונה, עם השיחות שאני מקיים עם הפוליטיקאים, חלקם מהשרים גם, יש שם דעות מאוד מאוד נחרצות,
דעות נחרצות זה עדיין לא פעילות, לכולם יש דעות, הם מחליפים אותם כל שעה.
אי אפשר להפיל את זה כרגע, את זה שהדיון על חוק הגיוס, או החוק עוד לא הגיע בכלל, ולא רוב להגיד שהם אלה שימנעו את
החוק. כי לא צריך לדון בו, יש חוק גיוס.
לא, 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 צריך לתקן את החוק, צריך להביא לו על סנקציות, צריך לטפל בו בצורה מאוד מאוד גדולה ומשמעותית, ששונה ממה שהיה תמיד. כולם מבינים את זה, גם בציונות הדתית מבינים את זה. אני חושב שגם אגב, אצל סמוטריץ' יש לו, מעבר לזה שיש לו ילדים שנמצאים היום בסיירת צנחנים, ויש לו
ילד אחד, והשני בישיבה. כן.
ויש לו לשכה שכולם שם קצינים, יש שם אפילו אחד שנפצע, יש שם מגד, יש שם אחד שנמצא איתי והוא מפקד מחלקת צלפים. זאת אומרת, הוא מוקף באנשים שנמצאים ומבינים
לא
את המשמעות של מילואים.
אני לא שמעתי את כל, את שתי המפלגות האלה מודיעות לראש הממשלה ולציבור, אין הסכם, אין. אין שום הסכם, אין מכסות, אין שטויות.
אני חושב שזה לא הם, אני חושב שכרגע מי שמנסה לדחות את הקץ זה דווקא נתניהו, וזה לא דווקא ציונות הדתית.
אבל למה הם לא מודיעות? לא מודיעות לו, אין לך מה לעשות, אתה תבוא יותר.
ביום אני לא נכנס לשיקולים, יש כרגע אינטרס אחר של סמוטריץ' לנסות להעביר את התקציב, הוא אמר את זה השבוע. אחר כך הוא קצת חזר בו, אבל הוא רוצה להעביר את התקציב. אבל אני רוצה להגיד לכם משהו אחר, בסוף בעיניי, אני דווקא חושב שהממשלה צריכה ליפול, ולו, וזה הזדמנות דווקא של נתניהו
להפיל את הממשלה
היום
קנינו.
על הבסיס הזה. אבל בוא, אבל קופמן, בסוף אתה יודע, הימין ינצח.
אני תשמע, אני רוצה להגיד לך דבר אחד, זה כבר, אחרי כל כך הרבה שנות שלטון ימין, אף אחד לא מתרגש מזה שימין מנצח, כן?
אז מה הטעם בללכת לבחירות?
לא, אז אני אומר לך, קודם כל להחליף את הראש. יש ימין גם בלי נתניהו, עם כל הכבוד. היה גם לפניו, יהיה גם אחריו.
נכון.
זה אחד. שניים, יש פה כל מיני חוקים, אתה מבין, כמו הקלות לחרדים על זה ועל זה ועל זה, שאנחנו לא צריכים לסבול אותם.
אני חושב שדווקא אם מערכת הבחירות תתבסס...
אולי כי הממשלה הזאת היא אחראית לאסון הגדול ביותר בתולדות...
לא, אי אפשר, אתמול שמעתי...
לא נוכל לשכנע אותם בזה.
אתמול שמעתי טבעון שאומר שזה גם 10 שנים אחורה, וגם שם כבר היו עוד כמה אנשים שהיו בממשלה הקודמת.
יש מספיק אשמה בשביל שתספיק לכולם, תאמינו לי.
נכון, בדיוק, אבל אני חושב שהבחירות הבאות חייבות... להיות, וזה שוב מה שבאתי להגיד, הזדמנות דווקא של נתניהו לפזר את הממשלה עכשיו, כדי שזה יהיה התיקט המרכזי, כי בסוף לא משנה מה יהיה, נורמליזציה ואני לא יודע מה הדברים האחרים שרוצים לנסות לעלות בקדנציה הבאה, שום דבר לא יעניין את הציבור למעט הנושא של גיוס.
טל, את חושבת שנתניהו שנוסע בשבוע הבא לטראמפ יחזור משם עם אקדח מכוון לרקה שלו ש... אוקיי, הפסקת אש, ואחר כך בעזה, ואחר כך נורמליזציה עם סעודיה, ואחר כך מדינה פלסטינית, זה מה שהולך.
קודם כל, נתניהו יודע לעשות את הספינים של וושינגטון, הוא מאוד אוהב את זה במשך שנים, הוא חוזר עם דברים בסק, או אתה יודע, בסלסלה שלו, עם כל מיני עטבות, ותסמוך עליו.
עטבות, אני ראיתי אותו חוזר מאובמה, הוא היה בהלם קרב, ראיתי אותו.
ידע לעשות על זה ספינים ולהזיז את זה לפה ולשם. הנקודה היא שהציבור הישראלי מאוד שחוק כבר מהספינים ומההבטחות שלו ומהמילים היפות, והוא יודע לשים כותרת מאוד טובה לכל דבר. אני חושבת שהציבור כבר התבגר מזה ולא כל כך קונה. השאלה היא כמה הוא יצליח, אתה יודע, כמה הממשל הזה חושב שהוא מכיר אותו, ואני למשל, אתה יודע, רואה אותו מבטיח הבטחות גדולות בנושא הסעודי, ואומר לאמריקאים כן, עבור זה וזה, ואתה יודע, ואז המציאות תופחת בפנים, לא, הדברים האלו לא מתכנסים. אז השאלה היא כמה זמן יחזיקו...
אני חושב אבל שיש פה פשוט, הוא הולך לפגוש מציאות לפי המערך, מאוד רוצה פרס נובל, והוא לא רוצה לחכות 4 שנים, כן?
רון ואריה, הוא לא הולך לפגוש את ממשל עוין או וושינגטון עוינת, בואו נוציא לנו את...
אני לא חושב שמבחינת טראמפ זה ממשל עוין, הוא פשוט, הוא מפריע לו בדרך.
גם תבינו, ויטקוף, שאנחנו לא הכרנו אותו עד לא מזמן, והוא מבחינתי איש חדש לגמרי במערכה, עשה דבר שקודמיו או אחרים בממשלים לא עשו. אני לא מדברת על ללכת לבלינסון וללכת לכיכר החטופים.
ללכת לעזה.
הוא נכנס לתוך עזה. את מתי ראיתם איש ממשל אמריקאי בדרך כה בכיר, נכנס פיזית לתוך עזה. ותבינו, טראמפ אומר לו, אנחנו שמענו את זה ברעיונות, אומר לו, לא אכפת לי איך תפתור, לא אכפת לי ככה או ככה, תלך, תפתור את זה, אני לא מתערב לך באיך, אני יודע מה המטרה. עכשיו, הוא חוזר מפה אחרי יומיים מאוד אינטנסיביים, שהוא לא בזבז בהם אפילו חצי דקה, וטראמפ לא מתעמק בפרטים, הוא ילך אליו, וויטקוף יושב שם, וויטקוף זה האיש שמכין את טראמפ עכשיו ליום שלישי, אומר לו בדיוק את כל מה שהוא ראה וכל מה שצריך וכו'. אז תסתכלו על האיש הזה, על וויטקוף, ותבינו לאן הכיוון הולך.
אני דווקא חושב שזה הפוך. אני חושב שבו אנחנו שכחנו שמדובר פה בטראמפ שהוא אדון לעצמו ולא שואל אף אחד, וכולם צריכים ליישר דווקא את הקו שלו, ודווקא המראות...
ולא קורה ניירות עמדה.
ולא קורה כלום. ודווקא המראות שהיו בימים האחרונים, בשחרור, הם אלה המראות שצרובות לדעתי, בפני טראמפ, ולדעתי משם הוא לא
כן, סתם מקשיב. אני מסכים איתך, אבל זה גם מה שראה וויטקוף.
גם אני מסכימה.
אבל וויטקוף כנראה בא מאיזושהי זווית אחרת, שהוא רוצה גם כן, בסוף גם הוא רוצה שיזכרו אותו, כמו שטל אמרה, אף אחד לא ידע מי הוא לפני. והוא רוצה שיזכרו אותו באיזשהו פידה בהיסטוריה, והוא מנסה לעשות את הדברים שלו, אבל בסוף יש בן אדם אחד שהוא זה שמחליט, וזה טראמפ.
כן, והוא החזיר את הטרנספר השבוע למרכז הדיון, וזה פתאום לגיטימי לדבר עליו, שכוח גדול.
הוא עושה את זה גם בארצות הברית.
כן, כן, הוא בפועל, מעמיס אותם על מטוסים ושולח אותם.
אתה חושב שאכפת לאמריקאים, מה, הם גדלו על מורשת גנדי?
לא.
הם יודעים מה זה טרנספר, אתה מדבר על אומה.
לא לאמריקאים, אצלנו זה.
לא, אז אני אומר, הוא בסך הכל נשיא ארצות הברית, האמריקאים, אתה יודע ש-70% מהם זה אילי בילי, אכפת להם טרנספר, הם לא יודעים מאיפה ולאן. זה לא מעניין אותם בכלל.
From the river to the sea. זה הדבר. אבל לדעתי זה היה נושא חשוב שצף השבוע שלא היה הרבה זמן. משפט לסיום, טל, מה הולך להיות לנו בשבוע הקרוב? נתניהו עיסה ופה הילדים השתוללו בגן?
לא, אני חושבת שציבור הישראלי מאוד ממוקד בשחרורים האלו. אתם רואים את הקשב הציבורי נמצא מאוד במקום המסוים הזה. אז יש את המצח המפוצל, יהיה וושינגטון, אבל ראיתם השבוע למשל שבחירת נשיא עליון, זה כן, אייטם חמישי או שישי בסדר יום של החדשות.
כן, ראינו. אופן, חצי משפט לסיום, כי יש לנו חצי דקה.
אני חושב שעדיין...
הוא מעל הכל כרגע.
הציבור הוא לגמרי, אני מסכים איתה, הציבור הוא נושא החטופים, התרגשות היא פחות עם הנשיאה עם טראמפ, כי כולם... מבינים גם מי הוא ומה...
טל שניידר ואופר אינבר, תודה רבה לכם, ערכו והפיקו אותנו היום שר פלסנר, יואב כהן, ליאור שד משפיצר ואסף נבו, ואחראית על השידור שקד מורג, בדיגיטל היו עידו טבת, אחי אדלוק ואליעזר בן יהודה, ואחרינו מיכל דליות. תודה רבה, רון קופמן.
תודה רבה, פרופסור, שבת שלום.